אהלן חברים, פרק 25 של פודקאסט דסק הכדורגל, פרק בסימן הפוגרום בטרנר, ככה קראו לזה ברוב אתרי הספורט בישראל, הפוגרום במנהרה של טרנר, באמת שחבל, חבל שהיה פוגרום, אבל זה גם לא היה פוגרום, זה היה איזה זריקת מילים שהפכה למעין עמולה קטנה, ובתוך העמולה הזו רועי רן שרייבר לקח אכבר והפך אותו להר, וחבל, כי היה לנו משחק קצבי ומטורף בחצי הראשון, ומשחק בחצי השני שבעצם הראה שלמכבי חיפה יש הרבה יותר מרק כדורגל יפה, אלא גם אופי של אלופה, אופי של לחימה. איתי היום נמצא כרגיל עמית כהן. אהלן עמית, ויש אתנו חיזוק היום, אלעד לוי, אנליסט שמצטרף אלינו לפרקי הספשייל של הכדורגל הישראלי, ואנחנו ננסה לצלול לכל מה שקרה גם אתמול בטרנר, וכמובן בשאר המשחקים, ובואו נתחיל ככה מכמה מילים שלכם על מה שאתם חושבים בקצרה, על מה שקרה אתמול. שוט עמית.
טוב, אז קודם כל גילוי נאות, כבר אמרתי זה בכמה וכמה פרקים, אני עוד מכבי חיפה. מה שכן, אני חייב להגיד רגע לגבי רוני ריינשרייבר, לפי כל המשחקים שהוא שפט העונה, הוא השופט עם הדירוג הכי גבוה, עם הציון הכי גבוה העונה אצלנו בליגה, ואני לא אגע אם היה אדום או לא היה אדום, זה אני לא יודע, קטונתי, לא ראיתי את המקרה, אני לא חושב שמישהו שלא נכח שם ראה את המקרה. מה שכן, אני חושב שלפי הדוח, עצם זה שהוא לקח רק, הוא לא ראה את זה בעצמו אפילו, הוא רק שמע מהעוזר שלו, הוא לקח בעצם עדות של שמע, זה מראה פה על משהו בעייתי, על משהו שהוא כנראה שנוי במחלוקת. אני לא רוצה לחרוץ פה גורלות, רועי רן שרייבר ואביעד שילוח, שגם במשחק שהוא שפט, ניגע בהמשך, לא שפצו למחזור הקרוב, ששוחק ממש בעוד שבוע, וזהו, זה בגדול היה נושא המרכזי שם, היה משחק נהדר, אני חושב שהמחצית השנייה, למרות שמכבי חיפה פחות ניסתה לתקוף ופחות ניסתה ליזום, הייתה גם מחצית נהדרת ומותחת, ונרחיב על זה ממש עוד רגע.
בהחלט.
כן, קודם כל אתה צודק. אני בכלל חושב שכמו שאמרתי מקודם לכם, ההתעסקות הזאת בשיפוט, שאנחנו צריכים להתעסק בשיפוט דווקא במחזור שהוא כל כך טוב ובמשחק שבאמת מחצית ראשונה היה קצב נהדר ומשחק נהדר, ולהתעסק בזה זה קצת הורס את כל עניין המחזור. זהו, בסך הכל היה יופי של משחק שם.
תראה, א' לגבי השופטים, אנחנו ראינו גם אתמול באיטליה שהיה איזה מקרה עם מילאן שפסלו להם גול בדקה ה-94 בשריקה מוזרה שעמית מקודם סיפר לי שהשופט ירד בדמעות מהדשא,
וזלאטן בא לנחם אותו, אמר לו טעויות קורות והכל בסדר,
והייתה שאת התמונה הזו של רביץ' שמחזיק לו את הראש, אתה יודע, כזה בקטע של, כאילו, מה עשית? אתה קולט מה עשית? כאילו, ברמה הזו, זה היה ממש ככה.
בגדול זה השליך על המשך המשחק. הגול נפסל, היה גול בצד השני.
כן.
זה מה שקרה.
מילאן יכלה לנצח ולהעלות הראש את הטבלה, ובסוף הפסידה. וטעויות קורות, בגלל שופטים. שופטים טועים, המשיכו לטעות, למרות עבר, עבר הוא כלי עזר נהדר, אבל הוא לא ימנע מאיתנו לראות טעויות של שופטים. לגבי ריין שרייבר, אתה יודע, א' זה מבאס שבמשחק כזה נהדר, אנחנו צריכים להתחיל לדבר על השיפוט, כי השיפוט באמת היה, חוץ מאותה החלטה מוזרה, השיפוט היה טוב.
כן.
שרייבר, הוא לא טעה, הוא לא נגרר לפרובוקציות, שחקני מכבי חיפה, אתה יודע, כל הפייסבוק שלי, אני מניח שגם שלכם, מלא על על החצי השני של מכבי חיפה, על בזבוזי הזמן, על אבו פאני נשכב על הדשא, וג'וש כהן מעביר עוד שנייה פה, עוד שנייה שם, שאגב בעיניי, ואני לא יודע מכבי חיפה, אני לא יודע אף אחד, שזה בעיניי ברכה, אבל זה לגיטימי לחלוטין, אם אני הייתי מאמן של מכבי חיפה, הייתי אומר להם, תעשו אותו דבר, תמשכו זמן, אם הייתי שחקן של מכבי חיפה, הייתי מושך זמן, הדבר הזה בעיניי הוא לגיטימי לחלוטין,
טעויות קורות, השופטים ישלמו על זה, כמו שאמרת עמית, בהשעיה למשחק אחד.
או ליותר, אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו יודעים פשוט שכרגע למשחק הקרוב הם לא שובצו.
זה לא עונש סופי.
לא, זה לא עונש סופי. למשחק הקרוב לא שובצו, עדיין לא היה להם ועדת משמעת, או בית דין משמעתי, איך שקוראים לזה אצלם בהתאחדות השופטים, אבל
כרגע למשחק הקרוב לא שובצו. אתה יודע אם זה נועל סטנדרטי של ההתאחדות?
אני חושב שלא, אני חושב שתמיד לקח כמה ימים לפני שהם הגיעו להחלטות, ורק לאחר מכן פרסמו, לפי הזיכרון שלי, כי כבר קרה מקרית גלים ממועד אסולין, שדרך אגב במחזור הקרוב הוא כן שובץ, אז מקרית גלים שהיה שהם שכחו דגלי הכוון בבית, של מועד אסולין, אז הוא ידע שהוא כנראה לא שובץ למחזור הקרוב, אבל הוא קיבל את העונש רק לאחר מכן. היו כל מיני מקרים כאלה, אני חושב שזה גם פעם ראשונה. ובכללי, ריינשרייבר יצר פה תקדים. זה פעם ראשונה ששחקן מורחק גם על לפי עדות שמע, וגם מורחק במחצית רק בגלל שהוא כילל, ולא... כי להרים יד, גם בנאדו היום התראיין לערוץ הספורט, ואמר, אף אחד לא הרים על היד. היה רשם הכללות ו... דיבור טרשטו כזה, אבל...
על הערים מיד הגיע מערוץ הספורט, בשידור עצמו הם אמרו שהיה שם דחיפות.
נכון.
זה לא משהו שנאמר לדי ראי לשטרייבר.
זה גם לא נכתב בדוח.
נכון.
נכון.
לא נכתב בדוח.
נכון.
אתה יודע, האמת היא, אמרת משהו על המקרה הדגלים שנשכחו, ואם היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, טוב, לא היו פודקאסטים לפני עשור, אבל בכל מקרה, הנה הם עושים איזה כתבה לפני עשור, או איזה שידור בטלוויזיה בערוץ אחד או משהו כזה, או 20 שנה, היינו אומרים רק בישראל, אבל אנחנו עכשיו בעידן האינטרנטי, הדיגיטלי, אנחנו חשופים לכל העולם ולכל הפלאים שלו, וזה לא רק בישראל, טעויות שופטים קורות, בשבוע שעבר, אליפות אפריקה, שופט שורק בדקה 85 לסיום המשחק, זאת אומרת, העזיות, הם לא נחלתנו בלבד, הם קורות worldwide, בכל מקום בעולם, ובגלל זה אני אומר, למרות הכעס על ריינשטרייבר, ולמרות הכעס על השופט במכבי תל אביב, תזכיר את השם שלו?
אביעד שילוח.
שילוח, סליחה. שילוח, אני גורא בשמות. למרות הכעס עליהם, שהוא כעס מובן לחלוטין, ללשום, להבין שהם בני אדם, הם טועים, הם בסך הכל, שוב כמו שאמרנו, ריינשטרייבר עשה עבודה טובה במשחק,
הוא אחד משני השופטים הכי בכירים בארץ, ביחד עם אורד גרינפלד.
חד משמעית.
וכן, טעויות קורות לכולם. אני אישית לא שופט. לא שופט כדורגל ולא שופט אותו. אבל טעויות קורות והכל בסדר, צריך להתקדם, אבל אם גם איגוד השופטים לא מצליח להבין את הטעויות שחוזרות על עצמן, נגיד אביעד שילוח, שפט גם את המשחק בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע בסיבוב הראשון, עשה המון טעויות, לא הצליח לשלוט במשחק, איגל פריד, הפעם לא קרה איתו שום דבר חריג, אבל גם במשחקים גדולים, הם לא מצליחים לעמוד בקצב, ולא מצליחים לעמוד בעצם בכל האירועים שקורים מסביב למשחק, ולא רק במשחק עצמו, ואם הם לא מצליחים להבין את זה, והם לא מצליחים לפתח פה דור מוכשר של שופטים, אנחנו בבעיה. וגם על זה צריך לדבר, גם על זה צריך לשים את הדברים על השולחן.
אמרת פה משהו מעניין, אמרת מילה קצב, והשופטים, יש להם... אחריות מאוד גדולה בכל מה שקשור לקביעת הקצב של המשחק. אם יש יותר מדי שריקות, יותר מדי עצירות, המשחק מן הסתם יהיה איטי. ואני חושב שזה אולי האחריות הגדולה ביותר של השופטים בישראל, להבין שהמשחק המודרני הופך להיות יותר אינטנסיבי, יותר מהיר, יותר פיזי, והם חייבים מה שנקרא לזרום איתו, לתת השחקנים לעשות את הקטנות האלה. נדבר בהמשך על האדום המוזר, של מתן חוזז, באמת מוזר, שני הצהובים, אתם לא מסכימים איתי, אנחנו נרחיב את זה בהמשך גם כן.
אני חושב שאיפה שזה נופל, כמו שהוא אמר בקצב, זה באמת שהם נכנעים לפרובוקציות האלה של כל בזבוזי זמן, זה לא רק במשחק אתמול, זה קורה כמעט בכל משחק, כמעט בכל מחזור שאנחנו מדברים על זה, וגם התכוננתי פה, רשמתי לעצמי פה מספר משחקים שהיו במחזור האחרון, כמה זמן היה משחק ברוטו וכמה זמן היה משחק נטו, והפערים הם עצומים, לא רק במשחק אתמול, גם במשחק נגד הפועל, וגם במשחק של הפועל נגד נוף גליל.
זה מעניין, זה מעניין.
כמה לדוגמה היה במשחק אתמול? כמה פערי?
באר שבע נגד מכבי חיפה היה שיחקו 100 דקות ברוטו, כולל תוספות זמן. זמן ששוחק נטו 54 דקות. זמן שעון שרץ בלי ששיחקו זה 46 דקות.
מחצית שלמה, וואו, מטורף.
מחצית שלמה, אנשים יושבים ביציעים ופשוט לא רואים כדורגל. ואני חושב שפה זה...
איך זה מתיישר עם הממוצע?
אז הממוצע הוא טיפה יותר, משחקים טיפה יותר דקות בדרך כלל, זה היה משחק שהוא, אבל גם בהפועל תל אביב לדוגמה, נגד נוף גליל השבת, הזמן ששוחק ברוטו היה 104 דקות, הזמן שהם שיחקו נטו היה 60 דקות. יש פער מאוד עצום בין כמה שבאמת צריך לשחק לכמה שהם שחקים באמת, למשל באנגליה, משחק בממוצע של לקחתי קבוצה צמרת, לקחתי את צ'לסי, הזמן ממוצע נטו שצ'לסי משחקת בדרך כלל במשחקים שלה, זה בין 70 ל-72 דקות. יש לך פה פער של כמעט 20 דקות,
וואו.
שלא רואים כדורגל.
וואו, אתה מבין עמית, זה למה שווה שיהיה לך אנליסט בפאנל, אתה מבין, דברים שאתה אפילו לא חושב עליהם.
למדנו גם באותו מכללה, שני קורסים שונים, אבל באותה מכללה.
יפה, יפה, נוכל להרחיב על זה באחד הפרקים. זה יפה מה שאתה אמרת, כי שאלו לא מעט, גם אצלי, גם בטלגרם, גם בפייסבוק, גם בכלל, ברחבי הרשת, על זמן המשחק, כי זה היה באמת הנושא, אחרי האדום השנוי במחלוקת, הנושא השני השנוי במחלוקת, היה בעצם בזבוזי הזמן. ואתה עכשיו אומר פה אלעד, שמחרצית שלמה של כדורגל הייתה אי כדורגל. אנשים על הדשא, כדור שמתגלגל מחוץ לקווים, מצתים ובקבוקי קולה שנזרקים על ג'וש כהן, כל מיני דברים כאלה ואחרים, וחבל.
אמר לי זכותה שיש לו אופי ספורטיבי והוא לא נגע בקולה, הוא לא שתה.
אתה יודע מה אני הייתי עושה? אם אני הייתי שוער, למה הייתי עושה? הייתי מתיישב על הדשא, מסתובב לכיוון הועדי הפועל באר שבע, בישיבה מזרחית, ועושה להם... הלנד, אתה יודע, כזה ככה, כזה...
מדיטציה,
הייתי מקבל 200 בקבוקים לראש באותו רגע, בוודאות.
אהרון רמסדל סיפר שכשזורקים עליו דברים, הוא פשוט אוסף אותם, הוא אסף איזה 17 דולר, בגלל שזורקו על הדברים כאלה.
כן, קראתי על זה מטורף.
טוב, ניסים, אנחנו כבר רצים בתוך הפרק,
ובואו נחזור
רגע לנושא שלנו. מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. אני תראה נכון, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה.
תראה, זה היה משחק צפוי, אבל...
מה זה צפוי?
צפוי.
מה זה צפוי מבחינתך?
אני אסביר מה זה צפוי. קודם כל, כולנו ידענו שרוני נפי ממשיך עם ה-5-3-2 שלו. אני קיוויתי לפחות שעושה איזה מיני שינוי, ויעשה 5-4-1, בשביל לעזור באגפים על אצילי וחזיזה. הוא לא עשה את זה. וכל מה שקרה, היה בעצם די צפוי מראש. הפועל באר שבע עלתה פסיבית, לא אגרסיבית, חיכתה מאחורה למכבי חיפה, ההצבה של שכטר הייתה גם כחלק מהמשחק הפסיכולוגי, לחפש פה את הפאול במצבים נייחים, באר שבע למיטב זיכרוני וידיעתי, מובילה את הליגה בכיבוש במצבים נייחים, זאת אומרת, התכנון של רון הלוי היה לשבת מאחורה, לצאת מהר קדימה עם המהירות של רוקביצה, למרות שאתמול היה מאוד איטי, היה מאוד מוזל לראות את רוקביצה משחק.
זה פרופורציה ליד בעלמים מהירים, אני חושב.
יש מצב. שון גולדברג, לפי דעתי, זה ההברקה השנייה הגדולה של ברק בחר אחרי רודריגז.
אתה רוצה לשמוע משהו מעניין על שון גולדברג?
שוט.
שון גולדברג, קודם כל, פעם אחרונה שמכבי חיפה הפסידה, זה היה בדיוק לפני סיבוב נגד הפועל באר שבע. מאז היא רק ניצחה. הצבא של שון גולדברג בפעם הראשונה כבלם היה משחק אחרי ההפסד הזה לפועל באר שבע. מאז הם לא הפסידו.
מדהים. אז שון גולדברג הוא לפי דעתי, הוא סממן של הכדורגל החדש. כי זה בלם, זה בגלל שמאלי, שהפך להיות בלם. הוא לא גבוה, אבל יש לו את היכולת לנהל משחק מאחורה, הוא בעצם חוסך לך בקשר אחורי, תוסיף לידו את חוסר רודריגס, שגם הוא קשר אחורי, עוזר לך בבנייה, רז מאיר עוזר לך בבנייה, ואז ככה בעצם ברק בחר מרגיש חופשי לשלוח קדימה, את שרי ואבו פני וחזיזה ואצילי ודין דוד, והם גם לא מפחדים ללחוץ גבוה, כי הם יודעים שם אחורה, יש להם שלושה, ארבעה שחקנים, שהם לא רק הגנתיים במחשבה שלהם, הם גם יודעים להרוויח את הכדור בחזרה גבוה, יודעים לעשות לחץ, וזה מכבי חיפה. ואתה מסתכל על מכבי חיפה, ואתה רואה את ברק בכר, ואתה אומר, אני רואה פה שילוב של, שוב, חלילה, להבדיל אלפי הבדלות, אני עושה פה הגבלה, אתה רואה פה שילוב של פפ גוורדיולה מבחינת החשיבה על איך להניע כדור, והנסי פליק מבחינת המסת הרחבה בשחקנים, ואתה מסתכל על רוני לוי, ואתה אומר, אני רואה פה את רפה בניטז, אני רואה פה מאמן שמחפש פשוט להתבנקר מאחורה, לא חושב אותם, זה באמת הרזב אותי לראות שהוא לא חשב על הדרך שבו המכבי חיפה משחקת.
זה לא נכון. אני חייב לעצור אותך. זה לא נכון.
שוט, בטח.
אני לא יודע אם שמעת את הרעיון אחרי המשחק, הוא אמר...
שמעתי, התאכזבתי מאוד לשמוע את הרעיון הזה.
על זה אתה צריך להתעמק.
התאכזבתי מאוד, התאכזבתי מאוד, כי הוא לא הודה בטעויות שלו.
רגע, אז בוא נספר רגע מה הוא אמר, שאלו אותו רגע לגבי מה הייתה המטרה שלו במשחק, מה הוא ניסה לעשות פה, והוא אמר, אמרתי לשחקנים ללחוץ גבוה. יופי שאמרת, זה לא קרה בפועל, מה אנחנו רוצים לעשות, מה יצא לנו פה מזה? כאילו, אתה המטרה שלך בתור מאמן, זה ללמד את השחקנים שלך איך ללחוץ גבוה, זה ללמד את השחקנים שלך איך לעמוד, איך להתמקם. תקשיב, אני אתן דוגמה רגע מהמשחק מהצד השני, דוניו. אני חושב שהוא שחקן שיודע לעשות את הלחץ הכי טוב בארץ. הוא שחקן שיודע ללחוץ בצורה לא רק אישית, אלא גם אזורית. הוא חוסם נתיבי מסירה לכמה וכמה שחקנים, זה משהו שהוא למד, זה משהו שהוא שרש בו, וברק בכר רצה להרוויח אותו אז גם להפועל באר שבע, לא יצא לפועל, הביא אותו למכבי חיפה, והוא ידע להשתמש בזה, זה היה אחת המטרות שהוא נחת פה בארץ, על מנת להפעיל את משחק הלחץ הזה פה בארץ, על ההגנות שיש פה בארץ, ללחוץ אותם אחורה, ולמרות שהוא, כשאתמול הוא נכנס, הוא שיחק טיפה לבד בהתקפה, פרט למהלך הנק הזה שלו ושל אלי מוחמד ואצילי, שנגמר בהצלה מטורפת של טימה קו.
וואו, כן, ממש.
אז פרט לזה, פרט למשחק אתמול, כל פעם שהוא נכנס הוא בעצם יודע ללחוץ את הבלמים, יודע להפעיל לחץ, יודע להתמקן במקומות שהם ללא, שאין מסביבו שחקנים, יודע לנצל את החורים של הבן לבן, וזה איפה שרוני לוי טעה, שהוא לא יודע לעשות את זה עם השחקנים שלו.
אני פשוט, היה לי איזה קטע במהלך המשחק שאמרתי, וואו, איזה יופי, אני רואה פה ממש... מעין הערה כזו של רוני לוי, שהוא בעצם הבין שהקבוצה שלו נרמסת, והוא החליף מערך למעין 4-3-3, הפך להיות 4-1-4-1, ובעצם נהיה כזה בעצם אפקט מראה, הוא הציב מערך של 4 אדומים מאחורה, מול הרביעייה התקפית של מכבי חיפה, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, רוני לוי הבין שיש פה משהו הרבה יותר גדול מהדרך שבה הוא רגיל לשחק, אבל שוב, הרעיון אחרי המשחק שהוא, ועוד שאלו אותו ספציפית, האם הוא טעה בקבלת החלטות שלו, והוא אמר, לא, ואז הוא חזר לסיסמאות הנבובות האלה, והריקות מתוכן שאומרות, איך הוא אמר את זה, היינו ריקים, לא היינו אגרסיביים, כאילו, אתה לא מצפה לשמוע דבר כזה ממאמן בכיר בישראל, אתה מצפה לשמוע, דברים על המגרש, טקטים, איפה נפלת ואיפה הצלחת, ודווקא ברק בכר, ועוד משהו שלא עשיתי רוני לוי אתמול, הוא ציין לשבח שלושה שחקנים, את ניגל ויטור, בררו אני חושב, ועוד שחקן, מה אתה יכול לתמי, הוא ציין שלושה, וברק בכר ברעיון שלו, פשוט אמר את זה בצורה מושלמת, אני גאה בכל אחד ואחד מהשחקנים, אלא הניואנסים הקטנים האלה, שמראים לך, כמה ברק בכר מחובל לקבוצה שלו, וכמה כנראה שרוני לוי אולי עדיין עסוק מדי פעם בקרבות אגו.
כן, אני חושב שרוני לוי באמת לא, בהבדל מברק בכר, הוא פחות טוב בכל עניין הפסיכולוגיה, שהוא להעביר דברים דרך התקשורת לשחקנים שלו, והוא כן, ודבר שהכי היה בולט אתמול, זה שהוא כל כך ניסה להמיס את ההגנה ולתת פיזיות וגובה שינסו להילחם גם, גם להשיג גובה במצבים הנייחים שלהם על מכבי חיפה, כי אתמול מכבי חיפה עלו רק עם פלניץ' השחקן היחידי באמת שהוא באמת גבוה ויכול להתמודד עם הרבה, עם כל הגובה שיש להפועל באר שבע וכל העוצמה במצבים נייחים, והוא התעקש עוד פעם על החמש בהגנה, וזה פשוט מכבי חיפה כל התקפה וכל התקפה שברה לו את הקישור. הוא עשה שלוש חילופים רק בקישור אתמול, רוני לוי, והוא כן הבין את זה, הוא כן ראה את זה. פשוט היה אתמול, ללי מוחמד היה אתמול, הוא לקח לו כל כדור באמצע, והוא לא הצליח להתמודד עם זה. זאת הייתה הבעיה הכי גדול.
יש לך מספרים על ללי מוחמד? מאתמול?
אני יכול להוציא.
אני זוכר שהוא ניצח ב-14 מאבקים, לפי דעתי, מתוך איזה 24 ניסיונות או 22, זה ככה אני שולב את זה מהזיכרון שלי, כי קראתי בבוקר את הדוח של המשחק, אבל אתה יודע, תוך כדי שאלה דיבר על, על הגובה של השחקנים על המגרש, היה לי פתאום רעיון, מחשבה כזו שאומרת, ברק בחר, לאט לאט, עושה פה במכבי חיפה, את מה שסטיף קר, עשה בגולדן סטייט, הוא משחק גארדבול, משחק עם גארדים, אין שחקנים גבוהים, אין את הסנטר ברחבה שנוגע, אין את הבלמים, כמו שאלעד סיפר, החסונים והגדולים סטייל אבו עביד, או איתן טיבי לצורך העניין, זה ממש גארדבול, משחק של גארדים, וזה ממש שינוי תפיסתי, כאילו של הבנה של דומיננטיות של הכדור, מול דומיננטיות של ה... של הנוכחות, של הפיזיות, וזה ממש תפיסה מיושנת מול תפיסה חדשנית.
מאוד, כן, הוא ברק בחר מאוד מאמין ב... ב... גם הוא מגביל מאוד, כמו שהגבלת אותו לפאפ, זה א', אפשר זה, הוא מאוד אוהב את הכניסה והיציאה של שחקנים מהירים מעמדת החלוץ, ראינו את זה גם עם רוקביצה, גם אמרת את זה עם דוניו מקודם, גם דין דוד עושה את זה ארמון, הכוונה שהוא אוהב שהשחקן שלו, החלוץ שלו, מגיע יותר אחורה, לדוגמה מנצ'סטר סיטי, כמו שאמרתי פאפ, עושה את זה עם כל תשע מדומה בערך שהוא מכניס, אם זה פרן טורכס, דה בריינה, ברנרדו סילבה, כולם, הם לוקחים אחורה, כדי שאצילי וחזיזה ייכנסו לו לאמצע, ואז פתאום אתה רואה את ה... הם מפנים המון המון שטח, וכך הוא הצליח אתמול לשבור את הקו הגנה, בעזרת הזריזות והתחכום הזה של, של התנועה בלי כדור, של השתי שחקנים הולכים אחורה, ומושכים איתם שתי בלמים, מוציאים איתם החוצה, ואם שמתם לב לעוד דבר, אתמול שתי המגנים של, גם, של מכבי חיפה, גם רז מאיר וגם חוסר רודריגז, הם נכנסו המון המון לאמצע, המון לאמצע, והחיסרון המספרי שהיה לבר שבע באמצע אתמול, כמו שאמרתי מקודם, זה היה מובהק, ופה נכנס הקטע של הפחות פיזיות, יותר יצירתיות ותזוזה מהירה. הם פשוט לא מפסיקים לזוז.
גם מי שמשחק פוטבול מנג'ר, שאני מניח שזה כמעט כל מי ששומע את הפודקאסט, יודע שהתפקיד הזה של המגנים, כמו שתיארת, זה השיטה שבה גוורדיולה משחק עם קלסלו לצורך העניין, זה inverted wingback, שבעצם המגנים לא הולכים לקו, אלא נכנסים פנימה בשביל לעזור בענת כדור, ואתמול, יחד עם באמת הדינמיות הבלתי פוסקת של אלי מוחמד ומוחמד אבו פאני, רמזי ספורי פשוט נעלם, אם אני זוכר נכון, היו לו איזה 15 מסירות מדויקות, והוא קיבל 19 מסירות אליו, וזהו, אם אני זוכר את המספרים נכון, שוב, זה מהדוח משחק שראיתי בבוקר.
כן, אתה צודק.
נכון, 15 מסירות מדויקות, 19 כדורים שהוא הגיע אליו.
כן.
וזה ביטול מוחלט, זאת אומרת שהשחקן היחיד שמניע משהו בפועל באר שבע, נחנק, אז רוני לוי הכניס את תומר יוספי שיעזור בעצם, יש את האזור שקוראים לו ה-half space, שזה בעצם האזור בין שתי, בין מלבן ארוך מהקצה של הרחבה עד האמצע, אז הוא הכניס את יוספי שיהיה באלספייס אחד, וצפורי שיהיה באלספייס אחר, ועדיין זה לא עבד בזכות מה שציינת, גם שני המגנים שנכנסים פנימה, ועזרו באמצע, וגם בזכות באמת, אני מאחל לנטע לביא בהצלחה, לחזור להרכב, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, באמת שאני לא יודע איך, לא יודע איפה עולה תל אביב, נכנס בהרכב הזה כרגע, הוא פשוט לא.
זה ממש צרות של השירים.
ממש צרות של השירים.
אני חושב שהוא יכול, משנה שעברה היה משחק עם רודריגז כשש, ואז הוא ניסה לשחק עם נטע לוי קצת יותר קדימה. אז אני מאמין שהוא יכול. או במקום אבו פאני, או במקום שרי במשחקים שהם קצת יותר... שהם קצת יותר חזקים באמצע. אבל כן, זה מאוד קשה, ויהיה מאוד קשה.
זה מעניין, אני רואה, שוב, עלי מוחמד ואבו פאני, אני רואה אתם בתור בנקרים בהרכב, אני לא רואה אתם
זזים משם. לדעתי אז נטע נכנס במקום אבו פאני. עם כל האהבה ועם כל הכבוד לאבו פאני, מה שיש לנטע, אין לאבו פאני.
מה שיש לאבו פאני בישבן, אין לאף שחקן בישראל.
זה גם נכון, זה גם נכון, וחתיכת D9.
הבאדם הזה יכול לעצור קבוצה שלמה עם הסיבוב שלו.
אתה יודע שהשמועות שנפוליאון לא הצליח לכבוש את טאקו, בגלל שאבו פאני חיכה שם.
אנחנו מתחילים ז'אנר חדש, יש ז'אנר קנטה, ועכשיו ז'אנר אבו פאני. נעשה על זה כמה פוסטים. דיברנו על הגישה של רוני לוי, הגישה של ברק בכר הפתיע אתכם, או שזה מה שציפיתם לראות מההתחלה, מהקיק?
אני חושב שמה שראינו בהתחלה, ההתפוצצות ההתחלתית הזאת של מכבי חיפה והעוצמות, אני חושב שזה היה, זה בדיוק מה שרציתי לראות ממכבי חיפה, זה גם אני חושב מה שברק בחר מאוד רצה, הוא רצה לא להגיע למצב כמו נגד מכבי תל אביב, שהוא צריך לעשות את כל השינויים ואת כל הטירוף הזה לקראת סוף המשחק, הוא רצה באמת לבוא ולהתפוצץ על באר שבע בטרנר, עוד לפני שבכלל באר שבע מצליחה להבין, עוד לפני שהיא מגיעה למצב הנייח הראשון של רמזי ספורי, והם עושים להם את ה-1-0 הזה. המחצית השנייה קצת כמובן נחזבה את כל האוהדים של מכבי חיפה ובכללי שאוהבים כדורגל ישראלים, הירידה אחורה, אבל אני חושב שגם שם מכבי חיפה הייתה, גם שהיא הייתה יותר הגנתית והעבירה זמן, היא עדיין הייתה יותר טובה מבאר שבע, גם בזמן הזה.
אני אגיד לך את האמת, אם אני אוהד מכבי חיפה, אני לוקח את המחצית השנייה, ואני אומר שאני גאה בה בטירוף.
מאוד,
כי לראשונה עונה, מכבי חיפה אומרת, או מוכיחה אותה נכון, שאין לה שחקנים של הבעיה להיכנס לשוחות, גם עם מלאות במים ובוץ, וכדורים מפים להם מעל הראש, והם צריכים לחפות אחד על השני, ולהיכנס מתחת לאלונקה. כל הקלישאות שאפשר להגיד על קרב ענק באיזה שדה פתוח, אפשר להגיד על מה שמכבי חיפה עשתה אתמול, זה פשוט קרב של כל שחקן ושחקן, ואני זוכר שאפשר היה לראות את ברק בכר משתולל על הקווים, זה היה מכוון, בעיניי זה היה מכוון.
ברור.
הוא פשוט אמר חבר'ה, הוא אמר לעצמו, הדרך היחידה שאני שרוד פה, זה בטירוף.
בטירוף זה לעשות בלגן.
זה בלגן, בדיוק. אנחנו לא רק החבר'ה המוכשרים, אנחנו גם the bad boys, והבד בוי של חיפה אתמול לבד, וזה היה בעיניי מדהים לראות את זה.
אני ממש אהבתי את זה. אני חייב גם להחמיא לבאר שבע, שידעו להתמודד מעולה, מעולה מול 10 שחקנים של מכבי חיפה, ותקפו באמת, אם לא ג'וש כהן זה כנראה נגמר אחרת, מה שכן, אם כנראה היה 11-11, לא היינו מדברים בכלל על המחצית השנייה שהיא ככה. כי אני חושב שמכבי חיפה הוכיחה שבקבוצה שלמה מול קבוצה שלמה אין לה מתחרות בארץ.
אין סיכוי.
אין סיכוי. ובעשרה שחקנים מול האחד עשר שחקנים של קבוצה אחרת, אנחנו ראינו טיפה אנושיות. משהו שלא ראינו בדרך כלל בתחילת העונה, לא ראינו בדרך כלל במשחקים העונה, בעיקר בתקופה האחרונה, בעיקר ברצף המטורף הזה שקורה כאן עכשיו, הם על 48 שערים ב-18 משחקים, זה חצי דיגה. זה כמעט, אם הם ממשיכים בקצב הזה, הם מגיעים סוף עונה ל-96 שערים. זה כמות פסיכית, זה כמות מטורפת. וזהו, אני חושב שהאנושיות פה גרמה להרבה אמפתיה דווקא, מכיוון העמדים של מכבי חיפה. להרבה אמפתיה של, אוקיי, אנחנו גם פגיעים כנראה, אבל אנחנו גם יודעים לעמוד מול זה, ואנחנו לא הכל מושלם ולא הכל ברוד, אבל זה מה שיפה פה, זה מה שטוב. וב-11-11 אנחנו לא נראה את הפגיעות האלה, ואת הפצעים האלה, ואת כל הדברים האלה. זהו, אני ממש נהניתי, באמת.
גם אני. הדבר הכי שחסר לי אתמול בטרנר זה בוץ. אם היה בוץ בדשא, לראות ככה את השחקנים של מכבי חיפה יורדים מהמגרש עם הבוץ על החלק הלבן של המדים, אתה יודע, על הפרצוף ככה מריחות וזה, זה מבחינתי תמונה מושלמת. אבל ככה או ככה זה היה משחק כדורגל נהדר. החצי ראשון מבחינת כדורגל, החצי שני מבחינת מה שהכדורגל הוא באמת, הוא מלחמה. זהו, מלחמה, חבר'ה, כאילו אפשר לשים את זה.
וכמובן שהיינו שם שערים מטורפים. השער של אצילי שער העונה. כרגע, לפחות כרגע.
תראה,
אני לא ראיתי בעיטה כזאת.
מהשנייה שהכדור יצא מהרגל שלו, לפי דעתי, בתפיסת זמן שלי, עברו איזה 5 דקות, עד שהכדור נחל בחיבורים. זה מטורף, פשוט כדור, הכדור עלה ועלה ועלה ועלה.
זה סלו מושן שאפשר.
ממש, זה פשוט
כאילו... אתה יודע, בשנייה הראשונה אני הייתי בטוח, אני הסתובבתי לטלפון, אני הייתי בטוח שהכדור עף לשמיים, בשנייה הראשונה שהכדור יצא לו מהרגל. ופתאום הוא קיבל את החיתוך הזה לתוך השפיץ שם.
אני נשק את המזוזה ונכנס.
שכח.
לתוך החיבורים של טרנר.
גם הגול השני של עצמי של ויתור, אבל כל המהלך היה יפה, והכנסת כדור המסוכנת הזאת של חזיזה, באמת, היה משחק מדהים, וגם הגול של באר שבע ראוי לדעתי לציון. אמנם טעויות של ג'וש כהן ודוליב חזיזה, אבל הכדור של רמזי, הסיבוב שלו, שהוא נכנס לתוך רחבת החמש, יצא מרחבת החמש, שלח את ג'וש כהן לתפוס אוויר, ברר או שידע איפה להתמקם.
אני אומר לך, עוד 5-7 שנים מדבר על רמזי, כמו שאנחנו מדברים היום על הרן לוי. אותה נוחויות ברגל, אותה טכניקה.
לא, אני לא חושב, אל תפריע.
לא, ברור שהרן לוי הרבה יותר טכני. כן, כן.
יש לי שאלה, אתם חושבים שאם אתם מאמנים את באר שבע, אתם מוציאים את רמזי במשחק הזה בדקה 60?
כן, כן, אם הוא נראה כמו אתמול, בטח. חוץ מהבישול הוא לא תרם.
כן, אבל אני חושב...
שזה הרבה עבודה של בחר, דרך אגב.
אני חושב שהוא מסוג השחקנים האלה, כמו שאם אתה זוכר את תואמה בהפועל לקראת הסוף שלו, שהיו רק מחכים שיהיה מצב נייח כדי להכניס אותו, כדי שיתערב במשחק איכשהו. זה מסוג השחקנים האלה שדווקא ראית בסוף, שעם כל הרמות וכל החפירות האלה ברחבה, מי שכן היה יכול לשבור את הדבר הזה בסוף, זה הרמה גדולה של רמזי או כדור עומק גדול שלו. אני קצת היה קשה לי עם זה אתמול שהוא יצא למרות משחק באמת הכי פחות טוב שלו אולי העונה.
תזכירו לי מי נכנס עם קומו?
דורמיכה.
דורמיכה.
אני חושב, קודם כל אני חושב שדורמיכה נכנס למשחק יותר טוב ממנו, הוא הורגש הרבה יותר, הוא גם היה טיפה יותר מסוכן. דבר שני, אורי קופר היום כתב בפייסבוק, היום או אתמול, אני כבר לא זוכר, שמכבי חיפה לא נתנה להפועל באר שבע כדור חופשי במרחק של פחות מ-40 מטר מהשער שלה. זאת אומרת שמבחינת מצבים נייחים, כנראה שספור לא מצליח להוציא מזה שום דבר, מדהים. כנראה. ושוב, זה הרבה עבודה טקטית נכונה, מאורגנת, של מאמן השוערים, של מאמן הנייחים, שזה אותו אחד שם במקרה של מכבי חיפה, של ברק בחר עצמו. זהו, כל המחמאות בסופרלטיבים שאפשר.
אם אני רוני לוי, אני יושב עכשיו בבית וחושב על איך אני בונה הרכב מחדש, שבו א', הספריה לא מבוסבס כווינגבק, אלא הוא כמה שיותר גבוה, הוא פשוט התעלל שם בסל מנחם, זה היה עצוב לראות את סל מנחם, הוא לא יכול לעצור אותו, פעם אחר
גם פעם. גם כשעבר לצד שמאל של באר שבע, מול אופרי ארד ומול דולב חזיזה, ואפילו אבו פאני, לא הצליחו להוציא ממנו כדור.
דרך אגב, הפעולות הכי טובות שלו אתמול לפי מפת חום זה במרכז המגרש ולא בצדדים.
שדנילו?
כן. הוא עמד רוב המפת חום שלו, אני אשלח לך את זה, הייתה ליד רוקביצה.
וואלה, מעניין.
כן.
לא, הוא פשוט בעיניי כל כך מבוסבז בכנף ימין מאחורה, אני רוצה לראות את השחקן הזה גבוה, ודבר שני שאני חושב על הפועל באר שבע, שרוני לוי חייב למצוא שיטה, שהוא משחק עם שני פליימקרים, עם שני פליימקרים, אחד עם רבי ספורי, והשני זה אנדרי מרטינס. ה-20 דקות שראינו ממנו אתמול, תקשיבו, יש שם שחקן שיודע למסור את הכדור בצורה...
רושם ראשוני מדהים.
ספקטקולרית. עוד לפני הכדור שהוא חתך שם איזה 4 שחקנים, אתה ראית שיש לו את הגישה הזו, שתמיד ידחוף קדימה, והוא עושה את זה בדיוק נורא 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 גבוה, לא סתם באר שבע הלכה עליו, למרות שהוא בן 32, שחקן מאוד מעניין, שווה לעקוב אחריו, ואני חושב שבכלל, הבשורה אתמול מהמשחק, היא לא רק למכבי חיפה, ולא רק להפועל באר שבע, היא בשורה לכדורגל הישראלי. כדורגל באים לנצח, תעזו, תבואו להתקיף, אני לא מבין למה קבוצות כמו, מרכז טבלה, קבוצה כמו מכבי נתניה, אפילו משהו, הם עושים את זה די יפה, אבל הפועל חיפה, חדרה, סכנין, קריית שמונה, אלה קבוצות שחייבות, לפי דעתי, שחק במינימום, עם ארבעה שחקנים התקפיים כל משחק, אין להם מה לפחד, תתפרצו, תציגו דברים אחרים, ביתר ירושלים שיחקה שבוע שעבר, אני חושב ב-4-3-3, עם שלושה קשרים אחוריים, זה פשוט עצוב לראות את זה, זה כל כך איטי וכבד וחסר מעוף, והכדורגל שלנו זקוק לתרוזה ולמעוף, בעיניי לפחות.
תשמע, יש פה הרבה דברים שקשורים לזה, ואחד מהם זה הפחד. יש פה פחד. גם פחד של מאמנים שאין להם באמת המקום הזה לתהליך. אם אתה זוכר, דיברנו באחד הפרקים פה על גריים פוטר, שדרך אגב קיבל השבוע הצעה מאברטון, שהוא סירב לה, והוא בטענה שהוא נהנה מאוד בברייטון, אבל בכל מועדון בארץ הוא לא עשור עד 4 שנים, הקבוצה לא הצליחה לתרום מהם, הוא לא, רק מצליח להשאיר אותם בליגה. זה לא באמת מתקדם כביכול על הנייר, אבל מבחינת התהליכים שהוא עושה עם שחקנים, מבחינת הדברים שקורים אצלו בתוך הקבוצה, מבחינת השמחה של השחקנים, הבנייה שלהם, התהליך, טריק למפטי, הם פה, שחקנים שהוא כן מצליח לפתח, מדהים, מדהים, והוא אחד המאמנים הכי מוצלחים כביכול באנגליה, ואחד המאמנים הכי אהובים באנגליה, ובארץ זה לא היה קורה, וזה, אז קודם כל המאמנים פה, יש פחד, פחד מפיתורין, היום לדוגמה, אנחנו מקליטים ביום שלישי, 18 בינואר, שרון מימר פוטר, על מה? על זה שהקבוצה שלו במקום השישי, שהייתה מחזור במקום רביעי עד לא מזמן.
בטורף.
כן, הקבוצה לא נראית טוב, נכון, אנחנו גם נרחיב עליה בהמשך, אבל בואו, מקום שישי, אתם פלייאוף עליון כרגע, למה לשנות? בליגה הלאומית, שלומי דור הפוטר בגלל שהקבוצה שלו ירדה במקום ראשון.
יש להם סטנדרטים גבוהים לכפר קאסם, אתה רוצה.
תשמע, זה, אוקיי, זה אבל,
לא, זה על גבול
המביך, זה על גבול המביך, זה באמת על גבול המביך מה שקורה בדברים האלה. והדבר השני זה פחד באמת ממכבי חיפה, אני חושב. אם הזכרת את ביתה, אני מעריך שדיברת על 4-3-3 נגד מכבי חיפה בגביע.
לא, בליגה. הם שיחקו נגד קריית שמונה, אני חושב, לא זוכר נגד מי.
קריית שמונה עכשיו היה למשחק. מי הם שיחקו, אני אגיד לך.
אז כן, אז המשחק הזה, כן, סליחה. על המשחק הזה, על קריית שמונה.
אוקיי, סבבה. בסוף, תקשיב, בסוף, הם הוציאו תוצאה שיחסית סבירה להם, וגם היה להם הרבה חולים והרבה דברים. אני לוקח את המשחק הזה דווקא בעירבון מוגבל, כי ביתר עלו עם איזה 17 שחקני סגל.
כן.
היה להם הרבה חולים, הרבה פצועים, הרבה בלאגן, אליפות אפריקה. וזהו, בכל הנוגע לזה, וזהו, כן, זהו, זהו. אתם רוצים להרחיב אותי פעם למשחק, או שנעבור?
נקודה אחרונה למשחק. אם אתם צריכים לקחת רגע אחד במשחק, שאתם אומרים, זה הרגע שבישר את הבשורה של הפועל באר שבע, אין סיכוי פה. יש לכם איזה משהו נקודתי, חוץ מהשאר כמובן, כי השאר זה בנאלי לחלוטין.
אני חושב שהצירה של ג'וש כהן בסוף המשחק שם, בנגיחה נראה לי של אלחמיד,
לא, בררו, לא בן חמיד.
אלחמיד. היה אחד
בררו. אני חושב ששם, אני אמרתי, אני חושב ששם, ואתה יודע, וראית את כל ההחמצות של רוקביץ, הדברים שרוקביץ, אתה מסתכל שנה שעברה, הוא עושה את זה עם כיסוי עיניים. זה היה נראה כאילו באמת, באר שבע לא תצליח לעשות העוד גול הזה, גם אם תוריד עוד שתי שחקנים של מכבי חיפה מהמגרש.
מעניין. אתה חושב שרוקביצה הרגיש את המשקל ההיסטורי על כתפיו?
אני חושב שכן, זה היה נראה כאילו הוא לא מרגיש טוב כזה, הוא לא הרגיש בנוח במשחק, הוא מאוד נעלם כזה, וחייב להגיד גם להחמיא פה לאיתי שכטר, שבאמת לקח, היה במשחק מצוין שלו, ואתה יודע, הוא כל פעם מגיע למשחקים כאלה גדולים, ומראה אופי, ומראה מי זה איתי שכטר, וכמה הגיל שלו לא משנה, וכמה חשוב לו להילחם על כל משחק, הוא תמיד, 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 תמיד לוקחים אותו עוד יותר ברצינות במשחקים הגדולים. הוא מופיע לכל משחק גדול, זה מדהים.
הוא זה שגרם למהפך בסיבור הקודם.
נכון.
עם הסחיטות פנדל. אני, מה שאני לקחתי עם המשחק הזה, זה דווקא לא משהו מתוך המשחק, אלא מאחרי המשחק, וזה הרעיון של דולב חזיזה, שהוא נשאל, אני מצטער שאני לא יודע מי שאל אותו את השאלה, לא זוכר, אבל שאלו אותו מי יכול לעצור את מכבי חיפה, והוא אמר מכבי חיפה. זה מה שאני לקחתי, זה באמת נראה ככה.
זה גם חד משמעית נכון.
כן, כן, חד משמעית נכון. אם כבר רעיונות, אני מרשה לעצמי להיות קצת לא מתיישר עם ההגמוניה הנוכחית, ואני חושב שזה היה דולב חזיזה, אני חושב שזה היה חזיזה, הייתה איזו יציאה של יעל הרד, שהתבאסה, שאמרו ששיחקנו כמו גברים, ואני חושב שחזיזה ענה לה בצורה מעוררת כבוד, א', כן,
אצלנו
כמו גברים, ובית, אף אחד לא אגיד לכם שום דבר עם... אם נלחמתם כמו לוויות, כאילו, תפסיקו לחפש את הקטנות האלה בכל דבר, זה...
עם כל הכבוד לאל הרד, אני לא מבין מה מקומה פה בדבר.
כבר עלו ספקולציות שאח של הזאל ירד, שהוא הדובר של משפחת ברקת, או של אחד מהם, ויש איזשהו קשר ל... יש איזשהו קשר להפועל באר שבע, אבל...
ישראל מדינה קטנה.
תמשיכו ממש עוד חצי דקה, אני מוצא את זה.
אוקיי, אז זה ככה בגדול, אני חושב שאנו ערב יוצא מהכלל של כדורגל אתמול בטרנר, ו...
כן, מישהו בטוויטר, קוראים לו טרקן, אלוף האלופים, הוא רצה יעל הרד, איזו יעל, אחות של יעל הרד, היועץ האסטרטגי של אלי ברקת, אלי, בעלה של אלונה, די, לא מאמין. אז אלוף ספקולציות כאלה, אבל כמה זה נכון, אני לא יודע. לא יודע אם זה באמת אחד על השני, אבל...
בסופו של דבר, הכל נובע מהאג'נדה ופוליטיקה בישראל, זה מדהים.
כל המשראל אחים.
פשוט מדהים, פשוט מדהים. שנעבור למשחק הבא בזה, למרות שאני חושב שיכלתי להמשיך לדבר על המשחק הזה עוד שעה, לשים אותו פה ברקע בטלוויזיה מעליי, לעצור ולהגיד לכם, תראו את הקטע הזה, את הקטע הזה, איך אבו פאני עושה את זה, איך אלי מוחמד משתק פה, כאילו, שוב, אני חוזר לשתי אלה, אני... כל כך התרשמתי מהם אתמול ברמת הדומיננטיות שלהם, ושוב בהצלחה לתל אביב, אבל נחזור, נעבור למכבי תל אביב, הפועל ירושלים.
בוא נתחיל מהרחקה נראה לי, זה נושא שהיום טיפה בער בקבוצה. טיפה בער בערוץ הטלגרם, שמי שעדיין לא הצטרף אלינו זה הזמן, שמחלי ועד פוטבול דסק בטלגרם, אנחנו על כמה ניסים?
4,200 ומשהו.
4,200 ומשהו.
ומשהו, כן.
זה צמח מהפרק האחרון, פרק האחרון היינו קצת, 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 קצת מעל 4,000. והיום הנושא הזה טיפה בער ברגע שביסרנו שאנחנו הולכים לעשות פרק על הליגה הישראלית. אז נראה לי שנתחיל מהרחקה.
כן, הרחקה שלו הייתה. אני, אתם ראיתם צהוב לפחות אחד, אני לא ראיתי אף צהוב, אני לא יודע מה קרה שם.
אז אולי נחלק את זה, אולי נחלק את זה לצהוב הראשון ולצהוב השני.
יא, תעשה סדר, כן.
קודם כל, נגיד שמכבי תל אביב ניצחה 3-1 במשחק הזה.
למזלו של שילוח.
למזלו של שילוח, באמת, כי זה לא היה מתקבל עין בעין, גם אחרי הטעות שיפוט שהייתה נגדם בקריית שמונה. אז הצהוב הראשון, זה היה לאחר מאבק של גיא בדש עם מתן חוזז, שניהם ניסו להגיע לכדור, לפי המצלמה חוזז הגיע ראשון, ובדש זה שבעט בו, ולמרבה האירוניה, דווקא חוזז זה שקיבל את הצהוב. עכשיו, אני לא חושב שהיה פה צהוב, אני מעריך ששניכם גם תסכימו איתי.
חד וחלק, בחיים לא.
בחיים לא צהוב.
לא יודע מה הוא רע.
כן, אז אני גם איתכם, והצהוב השני הגיע 2 דקות מאוחר יותר, לאחר ופה כבר זה נתון לוויכוח.
לא ויכוח, שתי שחקנים רצים לכיוון החוץ, נתקלים אחד בשני, יש איזה מערבולת של גופות וידיים ורגליים, שתי נופלים,
תשמע,
קומו, ממשיכים הלאה.
זה נפילה, זה לא הייתה נפילה טבעית אבל, זה לא שהוא נפל טבעי, היד של חוזה זה כבר הייתה על העורף של... אני מצטער שאני לא זוכר מזה השחקן של הפועל ירושלים,
אבל זה לך.
אני מאוד מקווה, והיד של חוזז הייתה על העורף שלו, ופשוט, זה לא נראה נפילה טבעית, זה לא הייתה נראית נפילה טבעית, הצהוב הזה היה מוצדק, הצהוב הראשון לדעתי לא.
כן, גם הקטע הזה שאני חייבים לתקן את הדבר הזה שבצהוב שני עבר לא יכול להתערב, ובאדום כן, אני לא מצליח להבין איפה ההבדל פה בדבר. אז אני מסכים איתך מאוד, בוא נגיד שיכול להיות שהיה צהוב בצהוב השני, אבל הראשון זה היה פשוט החלטה הזויה, אני בחיים לא ראיתי פאול כזה נגדי שנתנו פאול הזוי.
כן, זה כאילו הצהוב הגיע אך ורק בגלל שהשחקן הבועט נשכב על הדשא.
זה כאילו... לשחק עוד, לדעת לשחק, זה לדעת לעשות משחק, זה ממש לעשות עכשיו... מצגה.
זה היה אולי 5 מטר מהכוון, אני לא מבין מה קרה שם, אני באמת לא מבין איך השופט נפל לתוך הפרובוקציה הזולה הזו, או לתוך ההצגה הזולה הזו.
אני אשתף אתכם בעוד מקרה, שקרה לפני מספר מחזורים, זה נראה לי מכבי חיפה נגד הפועל חדרה, לא, זה היה מכבי חיפה גם נגד הפועל ירושלים, זה היה בגביע, וואו,
שמה?
טוב, אני לא זוכר מתי זה, אל תתכנסו לי לקטנות, אבל זה היה מכבי
חיפה. אז מתי זה היה? מה היה?
שהיה כדור חוץ שהגיע לקבוצה היריבה, ואבו פאני פשוט רץ לכדור, בא להוציא אותו, והשופט נתן לו. זה הכל עניין של חלק מההצגה, שהשחקנים לא מראים את הרצון הזה לקבל את הפאול, או לקבל את הכדור חוץ, והשחקן היריב כן מראה, כאילו הוא זה שצריך לקבל את זה, ולפעמים השופטים קונים את זה.
ברור, יש המון פסיכולוגיה ולחץ ו...
ואני חושב שפה הייתה פסיכולוגיה, כי הנפילה של בדה, שאם אנחנו רואים, הוא עשה עם תנועות ידיים, ועד שהוא נפל, ולקח המון המון.
היה מאוד פרובוקטיבי.
היה מאוד פרובוקטיבי, נכון.
אוקיי, אבל חוץ מהאדום המוזר הזה של מתן חוזה, זה היה גם משחק כדורגל, קרסטייץ', נכון? קרסטייץ', אני אומר את זה, נכון? תמיד מדבר לשם שלו.
קרסטייץ', כן.
קרסטייץ'. אני חושב שהוא... בא בכל הכוח, אין לספורות קדושות, הוא כבר מראה מראש את מי הוא לא רוצה בקבוצה, הוא מחזיר לחיים את אבי ריקן, אייר גולסה, למה אתה עושה ככה עם הראש, עמית כזה חצי כוח?
כי אבי ריקן נכנס בלת ברירה, אז כי גלזר מוצב, ועדן שמיר מוצב, שניהם פספסו את המשחק, עדן שמיר לדעתי כרגע הוא הבייבי בוי שלו.
נכון.
והוא עושה איתו עבודה מדהימה דרך אגב.
מה זה, עדן שמיר הכפיל את הביתות שלו מתוך הרחבה פר 90 דקות מאז שקרסטייץ' הגיע.
מדהים.
וואו.
מדהים.
מדהים.
כן, ודוד זאדה התחיל לקבל דקות, ואנחנו רואים גם תרומה ממנו, 2 בישולים בתוספת הזמן, אחד לעידו שחר, אחד לגבי קניקובסקי. כמו שאמרת, אין אצלו באמת פרות קדושות. וזהו, הזרים כנראה רובם ילכו הביתה, אם והוא ימשיך, אני חושב שאין לו מה להפסיד לקרסטייץ', אמרתי את זה לך את זה גם לפני שאלד יצטרף אלינו היום לפרק, אל תפיל אותו להתחלה, שבעצם אין לו מה להפסיד פה, יש לו חוזה לחצי שנה עם אופציה לשנתיים נוספות, ירשים, ימשיך, לא ירשים, לא ימשיך, והכל בסדר, הוא יקרו אותו, כי הוא לא עושה עבודה רעה.
נכון,
הוא עושה עבודה טובה דווקא.
הוא עושה עבודה טובה, והאמת שבזה גם רציתי לגעת.
שוב.
רציתי, אני מנסה להבין באמת, הרי כל השנים הסתכלנו על מכבי תל אביב, אתה יודע, הפחד הגדול מהמכביזם הזה, כמו שהם קוראים לו. אתה יודע, אנחנו תמיד הסתכלנו עליהם מעין איזה יופי הם עובדים, והכל מאחורה עובד, והכל דופק כמו שעון במכבי תל אביב. ופתאום מאז הזיבה של ג'ורדי קרויף, או דיוויץ' איכשהו הצליח טיפה להשתלט כזה על כל התפקידים במועדון, אבל כאילו לא ברור לאן מכבי תל אביב תלך, כי כמו שאתה אומר, קרסטייץ' שעד סוף העונה, אם הוא לא יצליח הוא ילך, אם הוא יצליח הוא יישאר, השאלה גם ראית כמה הוא יישאר, כי הנה כמו ון ליבן, אז הוא יכול ללכת עונה הבאה, ולא ברור לנו לאן זה יכול להגיע, כי הוא יכול עכשיו להביא, בוא נגיד, שחקנים שמתאימים, אתה רואה את הפער בין מה שהכדורגל שהוא רוצה לשחק, לבין הכדורגל של ון ליבן, ושההתאמה של השחקנים שהוא הביא בתחילת עונה, לא מתאימה לקרסטייץ', והשאלה היא, איפה קרסטייץ' יביא עכשיו רכש בינואר, יביא את השחקנים שהוא רוצה, ישחרר בוא נגיד את הזרים שהוא רוצה לשחרר, ולא ייתן עונה טובה, אז מה יקרה בקיץ? אז עוד פעם ישחררו, ועוד פעם יתאימו, יביאו שיטת משחק אחרת, כי במכבי חיפה אנחנו רואים תהליך, עוד מתקופת הלך שהיה, אתה רואה תהליך מאוד מסודר ומאוד ברור של איך הם רוצים שהדברים ייראו ואיך הם רוצים שהקבוצה תשחק. בגלל זה גם לאנשים לא רואים את הפער הגדול בין בלבול לבחר. כמובן שרואים את זה בתארים ואתה יודע, בחיות של הקבוצה, אבל פחות באמת במשחק עצמו. וזה מאוד מעניין לראות לאן זה ילך איתם עם קרסטייץ'.
אתה צודק ב-200%, אתה יודע, יש איזו תחושה שמכבי תל אביב התאהבה בקונספט של מאמן חליפי, ולו ונה מאמן חליפי, ועכשיו קרסטייץ' מאמן חליפי, ולמרות שמאמנים חליפים נותנים להם את האוטוריטה להביא זרים שלהם, שזה עזוי לחלוטין.
זה מה שקורה בכל הליגה הזאת.
נכון, אבל במכבי חיפה יש לך גל אלברמן למשל, שהוא נמצא מאחורה, יש לו נוכחות מאוד 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 עוצמתית, אבל מאוד שקטה. אתה לא שומע אותו בתקשורת, אתה לא רואה אותו ביותר מדי רעיונות, אבל כולם יודעים שהדברים עוברים ממנו אל שחר, והם בעצם אלה שקרובים את המדיניות.
דרך אגב, לדעתי ככה זה הולך לראות גם עכשיו עם הפועל, ועומר בוקסנבוים.
עומר בוקסנבוים, אני ממש אוהב את מה שהוא עושה, במיוחד עם החבר'ה הצעירים, אני מסיר את הכובע בפניו, באמת.
אנחנו עוד ניגע בזה, שנגיע לחלק של הפועל, יש לי איזה משהו על בוקסנבוים.
כן, אתה אוהד הפועל תל אביב, זה בוער בך להגיע לפועל תל אביב.
לאט לאט, יש גם הרבה ביקורת.
אז טוב, אפרופו ביקורת, יש מצב שכל מה שקורה במכבי תל אביב זה על הראש של ברק יצחקי? זאת אומרת שהוא, כל הפלגן, יש בלגן במכבי תל אביב, ורוב החיצים נורים לכיוונו של גולדהר, לפחות מהקהל, הם לא באמת מבינים מה גולדהר עושה. וגולדהר בקנדה עושה את עסקיו, ובאק יצחקי אמור להיות הבעל בית בישראל, וזה מרגיש שאין בעל בית בישראל.
כן, אתה גם רואה שלאט לאט כל המשרות במכבי תל אביב ירדו, היה לך מנהל מקצועי, שזה היה ג'ורדי, והיה לך את אנגלידיס, שהיה פה יותר בארץ, ועכשיו הוא נסע להיות איתו יותר בקנדה, ופתאום נוצר פער, כי אתה לא באמת יודע כמה ברק יצחקי הוא זה שיחליט את ההחלטות, אתה לא יודע כמה ברק יצחקי יכול להגיד, אני רוצה את השחקן הזה, וזה באמת מה שיקרה.
תשמע.
ואני חושב שפה הפער.
תשמע, אני אקביל את מה שקרה השנה למכבי תל אביב, גם פה להבדיל אלפי הבדלות, לקבוצה אחרת מהעיר תל אביב, לבני יהודה. שמכבי תל אביב, לא להביא מאמן, כמעט 50 יום, אם היית מספר לי את זה בעשור האחרון שעברנו, אני הייתי תופס את הראש, אני הייתי לא מאמין. איך דבר כזה קורה במועדון הכי, שמנוהל הכי טוב בארץ, שהכי מטופח, שהכי דואג, הכי אירופה, ששידר הכי אירופה. ופתאום 50 יום בלי מאמן, ששנה שעברה כל המדינה צחקה על ברק אברמוב, שעשה בדיוק את אותו דבר, עם בני יהודה, ואחרי הפיתורים של אלי שלוי, ואז אייל ברקובי, לא אייל, סליחה, ברך לי השם שלו.
מה, ניר ברקוביץ'?
ניר ברקוביץ', תודה.
האגדי. ניר ברקוביץ' האגדי, כן.
שדרך אגב עשה עבודה מעולה בנס ציונה, חשוב לציין.
לכן הוא אגדי.
נכון? אולי יעלה אותם, הם בקצב עלייה כרגע. אז אחרי ששניהם לא הגיעו, חיכה פשוט כמעט בערך אותה תקופת זמן לאבוקסיס, ובסופו של דבר זה עלה לו בירידת ליגה. עכשיו מכבי תל אביב לא תרד ליגה, והיא לא יכולה לרדת ליגה, דרך אגב היא לא ירדה אף פעם ליגה, סתם למי שמעוניין, אבל זה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות במועדון שמתיימר להיות הכי גדול בארץ, הכי טוב בארץ, זה לא יכול לקרות, וההתנהלות כרגע שברק יצחקי חוטף את כל האש, גם כן לא יכולה לקרות, כי אמור להיות פה בעלים, שאמור לדאוג לקבוצה, ואם הוא לא מעוניין, תמכור, באמת. עכשיו, מה שגולדהר עשה פה בעשור האחרון, זה אין דברים כאלה, באמת, בנייה מחדש של קבוצה שהייתה מרוסקת, בתקופת לוני הרציקוביץ', שלא הגיעה לתארים, שלא שאפה לשום דבר, ו פתאום צמחה והתפתחה ולמדו לבשרם גם מטעויות וגם ידעו איך להתקדם, ופתאום חזרו עוד פעם 10 שנים אחורה, לתקופה של ניר לוין וניר קלינגר ומוטי וניר.
אני אשאל שאלה היסטורית, שאלה שיש לה משקל היסטורי. המהפכה שעכשיו אלה דיברת של מכבי תל אביב, אידיאלים החדשים בישראל שהם הנחילו, זה לזכות גולדהר או לזכות ג'ורדי באחוזים, לפי דעתך?
קודם כל הוא הביא ג'ורדי, אז כנראה שלזכותו, אבל אני חושב שהמהפכה האמיתית והבאז הכי גדול שהיה פה, זה היה ג'ורדי קרויף. תשמע, אתה זוכר, היה את התקופה הזאת שהוא הצליח, ופתאום כל הקבוצות רצו מנהל מקצועי. כולם רצו להיות מכבי תל אביב, כולם רצו לעשות את אותו דבר. אני חושב שזה נסקף לזכות שניהם, אבל השינוי שג'ורדי הביא פה, הסדר, השליטה במערכת, אתה מבין? נגיד, אתה רואה את זה היום במכבי חיפה, שהמערכת עובדת בצורה שעון שוויצרי. אם זה, יש לך את וייזינגר על הנייחים, ואדם דיוויד במחלקת אנליזה, ומתחת לאדם דיוויד יש לו עוד חמש, זה לא נגמר. ופתאום, זה מאוד דומה למה שהיה במכבי תל אביב אז, ופתאום אתה לא רואה את זה היום, ואני חושב שזה הנפילה הדרסטית של ה... הם התחילו קצת ליפול לליגה הישראלית במחשבה של הכאן ועכשיו, הם התחילו להילחץ ממכבי חיפה קצת, ושמע, אני בטוח ש... בסופו של דבר, כל עוד גולדהר יישאר, אנחנו נראה את מכבי תל אביב לוקחת עדיין הכי הרבה אליפויות פה, וזו אולי עונה, אתה יודע, אולי עונה אחת, שתיים פחות טובות, אני חושב שהם עדיין יצליחו לשלוט פה ביחד עם מכבי חיפה, אבל בהחלט הם צריכים לראות איך הם עושים את זה, ותשמע, הם הביאו את קרלוס גרסיה עכשיו לביתר תל אביב בת ים, להיות המאמן, ו... זאת יכול, אני מקווה שזה מה שהם מנסים לעשות, יכול להיות שהם מנסים להריץ אותו כרגע דרך הקבוצת בת, אבל צריך להיות מאוד מסונכרנים בין הקבוצה הזאת לקבוצת בת, אם בסופו של דבר הם רוצים שזה יצליח להם.
לא, זה שוב, התנהלות מאוד מוזרה, קרלוס גרסיה בהחלט, אני לפי דעתי גם כן הגיע לפה בשביל להיות המאמן הבא של המכבי בתל אביב, או אם בעונה הבאה, או אם בעונה אחריה, אבל באמת אתה עמדת פה משהו נקודתי, שיש תחושה שהמכבי תל אביב עוברת איזה סיחור מטה אל הגישה הישראלית של היום יום, ולא אל הגישה יותר אירופית שהייתה פה בתקופה ג'ורדי. אני זכיתי להכיר את ג'ורדי מקרוב, אני לא פגשתי ייצור כזה מבחינת וורקהוליות, הוא עובד באמת 24/7, הוא שולח לי הודעות ב-4 בבוקר ברמה של, הייתי עושה לו, עוזר לו קצת בסקאוטינג ככה מהצד, כזה סקופ, מיני סקופ כזה, ואבא בבוקר שולח לשחקנים, 6 בבוקר שולח לשחקנים, 2 בלילה שהוא עם איזה קוס וויסקי בבית שולח לשחקנים, המדם היה וורקהוליק ברמות מפחידות, ומאוד ישיר ומאוד מקצועי, ואני חושב שזו העבדה הכי גדולה של מכבי תל אביב בשנים האחרונות, והיא תהיה חייבת, למצוא מישהו שיכנס לנעליים שלו, כי עם כל האהבה לברק יצחקי, ואני באמת אוהב אותו, זה נראה שזה לא, כרגע לפחות זה לא עובד, אבל אולי עונה הבאה.
אני חייב לחזור איתכם למשחק.
איזה משחק?
מכבי תל אביב הפועל ירושלים, אני מקווה שהיית ציני.
צוחק, כן.
ולדבר על המשחק עצמו. באמת. בוא נדבר עליו טיפה. אז המשחק נגמר ב-3-1, כמו שאמרנו. אני חושב שאם המשחק היה נגמר בטקו, מכבי תל אביב הייתה בוכה להחמצות שלה במחצית הראשונה, וכל האשמות דווקא בקטע הזה הולכות לזיו אריה, פתח עם 0 חלוצים במערך שלו, גישה פחדנית מאוד במשחק, ורק לאחר שחטף 1-0, חטף את הגול, מתחיל לתקוף. זה היה לי מאוד מאוד צורם לראות את זה בעין, זה היה פשוט ישיבה ברחבה של אדלי של הפועל ירושלים.
זה היה ממש אוטובוס, כאילו ממש, כמו שאתה אמרת, חנייה. לא, אני מסתכל עכשיו על הסטטיסטיקה.
לפתוח בלי חלוצים במשחק שאתה חייב לאסוף בו נקודות, לא משנה מול מי אתה משחק. מכבי תל אביב הוכיחה עונה שהיא פגיעה. למה לפתוח בלי חלוצים? יש לך עכשיו 2 מפגשים נגד מכבי חיפה והפועל באר שבע, שבכושר, מכבי חיפה בכושר הכי טוב בליגה כרגע, הפועל באר שבע כנראה גם כן תעשה לה הרבה בעיות. מה המחשבה? מה עומד מאחורי לו לפתוח עם חלוצים? דרך אגב, עידן שמש נכנס מחליף, כבש, כאילו חלוץ.
הוא מאפס חלוצים שפתחו, עבר ל3, הוא סיים את המשחק עם 3 חלוצים.
נכון, אגדה, שמש וסלמן.
וסלמן, כן. קודם כל יש לו את מכבי חיפה, ויש לו אחרי זה הפועל באר שבע, ואני באמת לא, אם הוא לא יעשה זה באמת משהו, משהו דרסטי וקיצוני, אני לא יודע בדיוק מה הסיפור עם עידן שמש, אבל כל פעם שהוא נכנס הוא עושה גול, אם הוא לא יעשה שינוי דרסטי וקיצוני, אני חושב שהפועל ירושלים, אני חושב שהם לא מבינים את הפער בין ליגת העל לליגה לאומית, וזה גם קרה להם, בעונה שהם עלו מליגה א' לליגה לאומית, הם ישר ירדו חזרה, לפני שהם עלו עוד, ואז הם עלו עוד פעם לליגה לאומית.
בתקופת קטמון.
כן, יש להם בעיה של קצת התאקלמות וחוסר הבנה, אבל בקצב הזה זה באמת נראה לא טוב, כי אמנם, אתה יודע, אם אתה מסתכל על המשחק שהוא נגמר ב-3-1 דקה 92-96, זה המשחק שצריך להיגמר הרבה יותר. מכבי הייתה עדיפה חד משמעית.
הרבה יותר והרבה יותר מוקדם, אני אוסיף.
כן.
לא, היה פה באמת, באמת משחק בדומיננטיות מוחלטת, אתה יודע, במונחים של, שוב, של מנג'ר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, סליחה, אתה צריך לכבוש פה חמישייה או שישייה, הם בעטו איזה, יותר מ-20 כדורים לכיוון המסגרת, לא כולם פגעו, אבל יותר מ-20 כדורים, ואני חושב שהפועל ירושלים בעטו, לא יודע, 3-4 כדורים סך הכל, ממה שאני זוכר שקראתי בדוח משחק, שוב, זה חוזר אותה נקודה, ההתבטלות הזו מראש, נכון, אתה בא לשחק נגד קבוצה טובה יותר, אבל ההתבטלות הזו, להישאר מאחור כל המשחק, למי שזכה לראות את דוח המשחק, בעמדות הממוצעות של מכבי תל אביב, רק שני שחקנים היו בחצי שלה, שני הבלמים, כל שאר השחקנים בחצי של הפועל ירושלים, הפועל ירושלים העמיד האוטובוס, ונסע תפילותיה אל הכותל, וזה לא עבד, ואני באמת לא יודע איך הפועל ירושלים נשארת ככה, ומתחתיה יש מכבי פתח תקווה, ומכבי פתח תקווה, אני מקווה בשבילה, מתישהו תחזור לעצמה, אי אפשר לבנות על ירידה של מכבי פתח תקווה, והפועל ירושלים...
פעם קודמת שהם ירדו זה עשה להם ממש טוב, הם הצליחו לפתח את הצעירים שלהם, לטפח אותם, לחזור אחרי עונה, אחרי שהם פירקו את הליגה הלאומית, ולסיים פלייאוף עליון. אני מדבר על מכבי פתח תקווה.
כן, כן. אני פתאום מסתכל על הטבלה, ואני תוהה לעצמי מתי הדרבי, למה אין דרבי שבוע הבא?
איזה דרבי
זה לך? הדרבי של ירושלים כמובן.
היה כבר פעמיים. היא הולכת בפלייאוף התחתון.
פספס את המועד.
זה יהיה, בפלייאוף התחתון זה יהיה קרב אש, כי אתה יודע, זה יהיה יותר קרוב לשלב הסיום, זה יהיה מטורף, זה יהיה משחק מטורף, לדעתי.
יש לכם באמת, אגב, מושג מהסיפור עם עידן שמש, אני כל פעם קורא את השם שלו, קופץ פה ושם בכל מיני קבוצות ופוסטים, ואף אחד לא מצליח להבין למה הוא משחק.
אז אני שמעתי שיש איתו קצת בעיה בהתנהלות, ושהוא, יש איתו הרבה מאוד קצרים, הוא עושה המון בעיות בחדר הלבשה, והוא קצת לא מסתדר, הוא ניסה, ממה שאני קראתי עוד פעם, שהיה איזה סיפור איתו בתחילת העונה, שהוא לא הסתדר עם זיו אריה, וזיו אריה התבטא נגדו בתקשורת, ואז הוא התבטא כן, נגדו.
זה היה אחרי המחזור הרביעי, זיו אריה אמר פשוט שעידן שמש לא בנו למשחק בליגת העל, כי הקבוצה שלו משחקת על מעברים, והוא אוכל בצרה חווה, מפה לשם עידן שמש זה הכובש המוביל של המועדון, של הקבוצה עכשיו.
כן,
מצחיק.
ארבעה שערים.
זה לא תרצו.
כן, ממש ככה.
אני חייב להגיד רק מילה אחרונה על מכבי תל אביב קסטייץ', אני חושב שמגיע לו פה הרבה מחמאות גם על זה שהוא בעשר השחקנים הכניס עוד כלים התקפיים למשחק, ונתן גם את המקום הזה לידו שחר, שהביא לו גם גול בסוף, גול ניצחון דקה 96-3-1, והוא לא, עוד פעם, אין בו את הפחד, וכמו שאמרת, אין בו פרות, כמו שאתה אמרת, ניסים, אין לו פרות קדושות בעצם בהרכב.
הוא עלה אתמול בלי 6-1 בקישור. בלי שחקן שהוא 6.
כאילו, אני לא חושב שהפועל ירושלים מצריכה קשר אחורי, אבל עדיין זה החלטה אמיצה לדעתי.
אבל זה הכדורגל החדש. אל תפתח עם שחקן, אתה לא צריך אותו. אם אין לך צורך לפתוח עם 6, למה לך לבזבז את העמדה הזאת? צריך להפסיק להסתכל על עמדות, ולהתחיל להסתכל על מה שחקן X יכול לתרום למשחק X. וזה מה שברק בחר עושה במכבי חיפה, וזה מה שקרסטייץ' עשה אתמול בצורה נדרת, ואני חושב שזה העתיד של הכדורגל העולמי. פחות עמדות, יותר ההבנה מה כל שחקן תורם במשחק. נקפוץ הלאה לקבוצה השנייה של העיר תל אביב, הקבוצה של אלעד לוי?
יאללה.
אז בואו נפתח בשאלה, כן. האם, אם תוציאו חוצה את מכבי חיפה והפועל באר שבע במשוואה, האם אדי גוטליב הוא הבלם הטוב בליגה?
קודם כל, אולי אני לא אובייקטיבי, אבל אני חושב שכן, אני חושב שהוא עומד בסקאלה מאוד גבוהה ביחס לבלם ישראלי, למרות שהוא כזה אוטסיידר ולא חברתי יותר מדי, בגלל זה מאוד קשה להתחבר אליו, הוא כאילו נותן תחושה שהוא לא נחמד ואל תדברו איתי והוא לא בא ומדבר עם אף אחד יותר מדי, אבל בגלל זה אני חושב שהוא אוטסיידר ואנדרייטד, אני חושב שהוא באמת בלם ברמות הגבוהות, השקט שהוא נותן לבלמים לידו, אתה יודע, כולם מכירים את הסטטיסטיקה של עם גוטליב ובלי גוטליב.
לא נראה לי שכולם מכירים את הסטטיסטיקה של עם גוטליב ובלי גוטליב.
אוקיי, אז הפועל תל אביב עשתה עם גוטליב 27 נקודות מתוך 33, לא הפסידה, 84% הצלחה, זה שהוא היה על הדשא.
היא לא הפסידה
שהוא שיחק? לא, צריך לציין שהוא לא שיחק בסריה של המכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, אבל היא לא הפסידה. והיא לא ניצחה שהוא לא היה.
מה המאזן איתו?
המאזן בלעדיו, שארבע נקודות מתוך, וואי, אני לא זוכר בדיוק, אבל ארבע, הוא בקיצור 20+% בלעדיו. הקבוצה לא מנצחת שהוא לא נמצא על הדשא, ויש לזה כמה סיבות אני חושב. הסיבה הראשונה זה השקט שהוא נותן לכולו בהגנה, אתה רואה שכולו מאוד מפוחד ליד טראורה, וזה ניכר בזה שכולו צריך לרדת יותר אחורה כשטראורה נמצא לידו, ושגוטליב נמצא לידו, אתה רואה את כולו מתקל בוא נגיד, אם אתה מחלק את המגרש לשלושה חלקים, אז בחלק האמצעי של המגרש הוא מתקל הרבה יותר במשחקים שגוטליב נמצא לידו. אני חושב שזה השקט והביטחון שהוא מחדיר לקבוצה, וגם למגנים, אני יוצאתי פה נתון מעניין, כשגוטליב משחק עם המגנים, הממוצע של המגנים, הגבעות למשחק, זה 10 הגבעות למשחק, ו-14 כדרורים של המגנים, כשגוטליב משחק איתם. במשחק האחרון של הפועל, גרופר עשה שתי דריבלים ושתי הגבעות, הזוג עם דריבל אחד ושתי הגבעות, וליידנר שנכנס זה עם עוד שישה דריבלים והגבעה אחת. השקט שהוא נותן בהגנה, נותן אופציה לדחוף קדימה, גם את המגנים, גם את הקשרים, אתה לא רואה את החיסרון בלפתוח את אליאס, עם אליאס ודן אייבינדר בקישור, כאשר הוא משחק, וכאשר הוא לא משחק, אתה פתאום רואה את הפערים הגדולים, ועוד פעם, אתה יודע, כולם חוזרים להגיב על זה, שאליאס ואייבינדר לא יכולים לשחק ביחד, ואני חושב שזה הפער הכי גדול, בין גוטליב משחק לגוטליב לא משחק.
ואתמול הוא לא שיחק, בטקו 2 נגד הפועל נוף הגליל, והפועל תל אביב לא מנצחת, עוצרת את הריצה שלהם של 4 ניצחונות רצופים, עם רפואה? 4, נכון?
10-2 במאזן גולים ספיגות, בארבעה המשחקים האלה, לפני המשחק.
רפואה נכנס מדהים, למועדון, גם זה שהוא לא מפחד להשתמש בצעירים, שראינו זה נגד הפועל חיפה, 4 שחקנים, שנתון 2003-2004, בהרכב, מחליפים, כל הספסל שלו כמעט היה מורכב ממחליפים, פרט לשלומי אזולאי, שחקנים צעירים, סליחה, פרט לשלומי אזולאי, הקשר, באותו משחק. אני רוצה רגע לחזור איתך ילד להגנה של הפועל, הפועל תל אביב, היה שם ממש מופע אימים, הזוג יגרם לפנדל הראשון, גרופר נפצע במחליות לפני המחצית הראשונה, שני הבלמים החיים לגול השני, שטקוס לא ביום טוב, גם, כן, לזה, אבל... גם פה אתה, טוב, גם פה אתה חושב שזה קשור לגוטליב בכל ה... כן. מבחינת המנטליות, מבחינה מנטלית?
כן, אני חושב ש... כמו שאמרתי, שגוטליב שחק, אז הוא יורד יותר אחורה, והוא נותן לה... לשחקנים את האופציות לתקל בשלב הרבה יותר מוקדם, והוא נותן מין סדר כזה, קודם כל גם ליידנר לא שיחק, גרופר נפצע ורק אז הוא נכנס, וגם בן ביטון עדיין לא קשיר, אז שלושה שחקני הרכב שפותחים לא פותחו אתמול, אבל כן, אני חושב שזה בעיקר החיסרון הזה של אדי גוטליב בהגנה, שנותן, שאתה יודע, פתאום אתה רואה את הפאניקה של שתי הבלמים, ושל כל השחקנים, ושאייבינדר מנסה לנהל את המשחק, ופתאום אתה רואה בה, היה הגבעה כזאת ששתי הבלמים עזבו את הכדור, והחור שהיה שם עוד לפני זה, בקישור, זה אחת הסיבות שהם לא יכולים לשחק ביחד. ואז פתאום אתה רואה את הפערים הגדולים בין הקו קישור לקו הגנה, וזה הדברים שזה מצליח לאזן את ההגנה, שכולו יוצא בין הקווים וגוטליב נשאר בקו מאחורה, ואז יש לך את הסגירה של השטח. זה הפער. אבל היה מופע אימים בהגנה ביום שבת, כן.
זה נראה נורא, באמת זה היה... אני חושב שכל הפועל לא שיחקה טוב באותו משחק, אני חושב שהמשחק, הם לא הצליחו להתרומם בעצם, ויואב תומר מתגלה כסופר סאב מטורף, ארבע נקודות הביא רק ממצבים נייחים בדקות סיום. משהו שאני אוהב, עוד פעם, אמרתי את זה ממש בקצרה, אבל עכשיו הסגל שלו היה מלא של רפואה, כמעט היה מלא עד הסוף, בטח ובטח מבחינה התקפית, ועדיין עומר סיניור קיבל את המפתחות בהרכב. אני מאוד אהבתי את זה, אני חושב שהוא אחד השחקנים הכי מוכשרים בגידיים שלו, מי שעוקב אחר בנוער, ופה מגיעה גם מילה טובה לבוקסנבאום, שפה אתה גם יכול להכניס אחרי זה מה שרצית להגיד עליו אלעד, שבאמת הצליח להביא מחלקה שלא הייתה קיימת, למחלקת הנוער אולי הטובה בארץ בשנה הזו.
כן, אז קודם כל, כל הגילאים של הפועל תל אביב מועמדים לאליפות השנה, מנוער ומטה, כולם מועמדים לאליפות, הפועל זה הקבוצה שמוציאה הכי הרבה נציגים לנבחרות ישראל הצעירות, שבשנים הקודמות, עד לפני הדור של ליידנר ודודה, היה שלוש שנים אליאס ורז שלמה היו היחידים מבין כל המחלקת נוער ש... יצאו לנבחרות. זה השינוי בגדול שהוא עשה במחלקת נוער. פתאום אתה רואה המון המון שחקנים שמשתלבים, ואני חושב שזה הדבר הכי טוב שיצא להפועל מהבעיות תקציב שלה. הפיתוח של המחלקת נוער כדי לקדם אותם והאופציה לתת להם לשחק, לתת להם דקות באמת ולהרגיש את הדשא בגיל כל כך מוקדם, זה היתרון הכי גדול. זה הדבר שיכול להוציא את הפועל קדימה בשנים הבאות.
העולם שייך לצעירים.
כן, אתה רואה באירופה שיש אופרות בכורה גם של ילדים בני 16 ו-15, ברומניה שבוע שעבר שיחק שוער בן 14.
אז בארץ זה טיפה בעייתי, בארץ יש כמה מגבלות. המגבלה הראשונה זה שאם אתה עולה עכשיו לנוער או לבוגרים, אתה לא יכול לחזור בחזרה לנערים א', כל מי שלא מכיר, שתכירו. והמגבלה השנייה זה שאפשר לשחק פה בערך כמו בגרמניה, רק מגיל 16 ומעלה.
זאת מגבלה איכשהו הגיונית.
נכון, הראשונה פחות.
הראשונה ממש פחות. מה אכפת לכם איך השחקן זז בתוך המחלקות השונות של המועדון שלו? זה פשוט, זה כמובן עניינים של כרטיס שחקן וכל מה שקורה מסביב לדברים האלה. אבל אני חושב שהפועל תל אביב לוקחת פה איזה מעין השראה מאקדמיות מוצלחות בחול, כמו זו של אייאקס לצורך העניין, ומביאה בשורה שאולי אפשר לעשות פה דברים יפים בכדורגל שלנו, מבלי להשתגיע על זרים כל פעם ולהחליף אותם, מבלי לשפוך כסף ענק לשחקנים מקומיים כמו שעושות הגדולות שלנו, אלא פשוט להאמין בחברה הצעירים, להטמיע בהם יסודות, לא של תחרותיות, אלא של איכות אישית וטקטיקה אישית. ואתה מסתכל על שחקנים כמו אושר דודה, זה שחקן שפשוט תענוג לראות אותו.
עונת פריצה.
הוא ממש עונת פריצה. השער שלו לפני שבועיים זה היה, הסללום על הלאו מסי הזה.
כן.
יש לו כישרון באמת בלתי רגיל ברגליים. אני לא מכיר אותו מבחינה אישית, אבל הוא עושה רושם של ספורטאי מאוד מקצוען, זה נראה שהוא מאוד נחוש, ויש לו מטרה מאוד מאוד ברורה מול העיניים שלו, וזה כיף, זה כיף לראות שחקנים צעירים משחקים, באמת שזה הכי כיף, במיוחד לקהל, אתה יודע, זה כיף זה לקהל לראות הבחור ששמעתם עליו שלוש שנים לפני זה בנערים א', פתאום שחק בבלומפילד בליגת העל, זה כאילו, זה תחושה שאי אפשר להסביר אותה.
אין ספק, תראה את אליאס, אני יכול להגיד לך שברשתות של הפועל תל אביב הוא קיבל את הסרט, הרי בסרט קפטן במשחק בהפועל חיפה, וזה היה הנושא הכי גדול ברשתות החברתיות של הפועל, אתה יודע, לתת לילד שעלה מהנוער לשחק עם סרט קפטן. אני חושב שהפער הכי גדול, דיברנו על זה גם בעמי, דיבר על זה בהתחלה, שבגלל הפחד המאוד גדול הזה, בגלל הרצון לכאן ועכשיו, נוצר פה פער מאוד גדול בין מתי שחקן נוער יכול לשחק ומתי שחקן נוער לא יכול לשחק.
נכון.
אנשים פה מאוד מפחדים לשלב את השחקני נוער בגיל מוקדם, ואתה יודע, והשחקן צריך לחכות עד גיל 24 ו-25 כדי באמת להיכנס לבמה הגדולה, כמו שנגיד, כמו שזה אומרים, ואני חושב שפה הפער, ובגלל זה אמרתי שהדבר הכי טוב שקרה להפועל זה העניין הזה של אין ברירה, אז בוא נשחק עם שחקני נוער, ופתאום זה משתלם.
והנקודה הזו שאמרת, זה לאו דווקא האחריות של המאמנים, ההפך, זה האחריות של המערכת. המערכת צריכה לקבוע למאמן, שברצונה ששלושה עד חמישה שחקנים צעירים ישחקו איקס דקות, זה תפקיד של מנהל מקצועי בעצם, לקחת את כל המחלקות ולשלב אותן בהרמוניה, ש... הרי כמו שאמרנו, שחקן צעיר זה לא רק בשביל לפתח את השחקן הצעיר, זה לחזק את הקשר עם הקהל, עם הקהילה, זה לייצר תרבות ספורט, זה להביא ילדים בני 12, 9, 10, להאמין בעצמם שהם יכולים, ולעלות מהקבוצת ילדים עד לבלומפילד, לבמה הגדולה, זה כל כך הרבה מעבר לכמה דקות הוא שיחק, או אם הפסדנו פה משחק, או ניצחנו פה משחק, במיוחד הקבוצות שהן לא תחרותיות, ההלנטר, ברמה של אליפות לא אליפות, אלא קבוצות שיודעות פלוס מינוס איך העולה שלהם תיראה, צריך לתת הרבה יותר צ'אנסים לצעירים, אבל שוב, זה לא המאמנים, זה המערכת עצמה, וזה מנהלים קצועיים. יש לנו עוד משהו שאנחנו רוצים להוסיף על המשחק של הפועל תל אביב נגד נוף הגליל, חוץ מזה שזה הסתיים ב-2-2 וכל מה שאמרנו?
אני רוצה לתת מילה טובה רגע לסתיו נחמני, על הגול כן. שלו, גם הייתה לו החמצה מאוד גדולה, אבל רואים שנתפתח פה אחלה חלוץ, בשאיפה שהוא באמת יגיע לרמות של שון וייסמן, מונס דבור, רן זהבי לכיוונים האלה. אלעד, רצית להגיד משהו? ראיתי, פשוט נכנסתי לפניך. תגיד משהו,
רציתי להגיד לא, רציתי להגיד על סתיו נחמני את האמת. שהוא היה במשחק טוב, לא, הוא היה במשחק טוב מאוד, אתה רואה שהוא קיבל ביטחון במשחקים האחרונים, קצת זה לא רק במשחק היום, הוא כבש גם שבוע שעבר, הוא באמת מתחיל לצבור ביטחון ומוכיח את הטענה שחלוץ צריך לראות דשא, ואתה רואה את השינוי שלו ממשחק למשחק, השינוי קצב שלו מול בלמים, הוא באמת, הוא מתפתח להיות שחקן מצוין.
אני רוצה לקחת אתכם רגע לרגע הביזרי של המשחק, שהמשיך גם לאחרי המשחק, רועי שוקרני נכנס לקראת סוף המשחק, אם אני לא טועה בדקה 83, שתי דקות היה לדשא, הורחק, לאחר שתי דקות באדום ישיר, יום לאחר מכן פורסם שהוא עובר לנוף הגליל, סליחה, מנוף הגליל לבני סכנין, והיום הוא כבר ביצע את ההרחקה, במדי בני סכנין, אתמול, סליחה, אתמול הוא כבר ביצע את ההרחקה במדי בני סכנין. אז מה דעתנו על זה? הוא חג באותו מחזור, ריצה את ההרחקה באותו מחזור.
לא, לא הבנתי, אני מודה שלא הבנתי, פספסת פה את הנקודה.
אני אשתף אותך עוד פעם.
כן.
רועי שוקרני, היה כפר בנוף הגליל, נכנס בדקה 83 או 85, שתי דקות לאחר מכן הוא חג באדום ישיר, יצא מהמשחק, יום לאחר מכן, טון עובר בגלל ההחמצת פנדל אתמול, יום לאחר מכן, הוא הודיעו שהוא בדרך לבני סכנין, אתמול הוא חתם כבר בבני סכנין, עבר בבקרה, וריצה את העונש ההרחקה שלו, שהוא הורחק מהמשחק ביום שבת, הוא ריצה את ההרחקה שלו במדי בני סכנין, באותו מחזור. זאת אומרת שהוא לא פספס בעצם אף משחק.
איך? אוקיי, זה אחד הדברים המוזרים שמעתי בחיי, אני חייב להודות.
כן, רגע הביזר של השבוע נראה לי.
וואו. אוקיי, אולי יש כן איזה משהו שאפשר להגיד רק בישראל. אני לא מכיר מקרה כזה.
יכול להיות.
פסיכי.
ממש פסיכי. שנעבור הלאה לקבוצה הכי אומללה של ליגת העל?
לא, קריית שמונה בסדר.
אני חושב שכן, קריית שמונה נראית לא רע בכלל, אפילו התקפית, שיחקה מאוד התקפית אתמול, שלשום, אתמול או שלשום, זה היה כבר.
זה היה שלשום.
שלשום, כן.
כבר תקופה ארוכה, מה זה הגעה של סלובודן דראפיץ', אני חושב שהם נראים הרבה הרבה יותר טוב, ממש מחזור לפני, שמו שישי על הרשת של נוף הגליל.
מה זה, אני חושב שאם לא העונה של בחר, הוא מוביל להיות מאמן העונה כרגע דראפיץ'. אני חושב ש... אם הוא ימשיך ככה, הוא בדרך הנכונה, תשמע, הוא לא מפסיד. הוא עם הפסד אחד מאז שהוא הגיע, אני חושב, הפסד אחד משישה משחקים.
כן, הפסד אחד. אני אגיד אבל משהו.
אתה זוכר למי?
וואו.
אני אגיד לך.
תבדוק רגע ילד, אני בינתיים אגיד על דראפיץ', שהוא לקח את המועדון ממקום 13, קבוצה הייתה מפורקת בתקופה של אמיר נוסבאום על הקווים, וכרגע הם... מועמדים לגיטימיים לפלייאוף עליון. אם הם לא היו מעמדים נקודות, אם הם לא היו מעמדים נקודות במשחק הזה, הם היו נכנסים לשישייה.
הם בשישייה לפי דעתי, לא?
הם בשישייה כרגע, סליחה, הם הפסידו להפועל, דרך אגב, אני לא מאמין ששכחתי את זה. מקום חמישי כרגע, כן, חמש נקודות מהפועל.
כן. אוקיי, אנחנו נצמצם את זה לפער של משחק אחד.
אבל שנייה, לפני שהם מדברים על סלובל שעושה עבודה נהדרת, וקריית שמונה המרעננת,
בוא נדבר על ביתר.
בוא נדבר על סטפן מלול, מה קורה? מה זה? קראתם את המחקר שעשה אוריאל דסקל?
כן, גם אוריאל דסקל, גם ליאן וילדאו, שמעתי את הרעיון איתו בכאן, וגם שמעתי את הרעיון בערוץ הספורט, לא יודע אם יצא לכם.
למה כל ההזויים עליה? למה כל ההזויים נמשיכים לביתר ירושלים כמו לדבש? מה קורה? מה זה? א', בוא נתחיל מהשאלה, אתם חושבים שתהיה עסקה? עם סטפן מלול?
מאוד מקווה.
אני מאוד סקפטי.
אני לא חושב, אני לא חושב שתהיה עסקה.
יותר ממה שאני חושב, אני מקווה, בשביל אוהדי ביתר, שלא תהיה עסקה.
חד משמעי.
אני לא... זה ממש... זה נראה כמו בן אדם שבא לעשות, להתפרסם. אני לא מכיר אותו אישית, לא רוצה סתם להגיד דברים, אבל זה נראה מהצד, כמו בן אדם שבא להתפרסם על חשבון ביתר, ואם כבר שאלת, למה כל הזויים עליה? כי לביתר יש שם גדול. אם אתה תריץ עכשיו ביתר ירושלים, אתה תראה שמדברים עליה גם בחול. לאו דווקא בהקשרים חיוביים, אבל כן מדברים עליה, כי המועדון מוכר בשל הקהל שלו, והמועדון מוכר בשל האירועים שמסתובבים מסביב המועדון, ולהיקרא בעלים של ביתר ירושלים. זה טייטל, וזה יביא לך השם, וזה יביא לך פרסום.
אבל איפה האנשים הרציניים? זה, עכשיו הקבוצה נמצאת אצל, בידיים של נאמן, של עורך דין, לא זוכר את שמו.
יצחק יונגר.
יצחק יונגר, תודה. ובשנייה שפורסם על סטפן מלול, גם פורסם שהם הגיעו למסמך, יש מסמך הבנות. האם התפקיד של נאמן זה לא בעצם לעשות את העבודה הדי בסיסית שעשה למשל אוריאל דסקל, ולהבין שיש פה איזה משהו פישי, שיש פה אולי משהו שהוא לא הכי, נקרא לזה, לג'יט?
קודם כל כן, זה התפקיד שלו, ואני חושב שראיתי באחד המקומות גם שהם חיכו לתעודת יושר שלו, וזה עוד לא הגיע, היה איזה סיפור עם התעודת יושר שלו, שהם כן חיפשו, בכללי אני חושב שזה, ראיתי גם כמה שמועות על זה שהוא, איכשהו קשור לחוגג, ושחוגג הוא זה שהביא אותו, אני לא חושב שתהיה פה עסקה, אני לא חושב שתהיה פה עסקה דווקא בגלל זה, כי אני חושב שזה בסך הכל, אתה יודע, הם צריכים להשאיר רלוונטיות, כי בעוד שבועיים כבר מתחיל השלב הראשוני של הפירוק, ומי כמוני יודע איך זה מתבצע עם הקבוצה שלי. אני חושב שאני מקווה עוד פעם בשביל ביתר ובשביל כל הליגה שזה לא יקרה לה, שהיא לא תגיע למצב הזה, אבל אני חושב שהוא לא בא להיות בעלים, אני חושב שזה כדי... אתה יודע, קצת להרגיע את השטח, כי באמת אנחנו רואים ששום דבר לא קורה, והתאריך עומד להגיע, ואף אחד לא באמת מבין מה קורה, שחקנים יעזבו, שחקנים לא יעזבו, אז אני חושב שזה היה ניסיון קצת לתת שקט בתוך כל הבלגן הזה, אני לא חושב שהוא יהיה עסקה איתו.
אם ביתה רוצה שקט ורוצה עסקה, היא צריכה לפנות לינון מגל, שיעשה לה איזה פרויקט קיקסטארט, ויהפוך את הקבוצה בבעלות האוהדים, זה פשוט עצוב מה שקורה בתא ירושלים, אני בתור ילד, עדתי את בתא ירושלים, למזלי התנתקתי עם האהדה לכדורגל הישראלי, אז אין לי את האהדה לשום קבוצה, אבל זה עצוב לראות אותם, על הדשא, מחוץ לדשא, את הקהל, כאילו, הכל התחרבש להם, מהשנייה שחוגג הגיע, הם נכנסו לזה מעין סחרור למטה, כדור שלג שחור ובוצי, שפשוט לא עוצר, וצחוק צחוק, וזה לא מצחיק, מקום 11 בטבלה, 9 הפסדים, 18 שערי זכות, זה פשוט כאילו, זה שער למשחק,
יותר מזה, אם אתה נגד כבר בשערים, זה פעם ראשונה, מאז ה-24 עד אוקטובר, שביתר כובשת יותר משער אחד במשחק, בתיקו 2 נגד
קריית שמונה. וזו ביתר, זו ביתר, זו קבוצה שחרתה על דגלה את קבוצה תוססת, קבוצה הרפתקנית, התקפית, כיפית, מה קורה פה? וגם כואב לי לראות את יוסי מזרחי, אני לא יודע מה קורה איתו, ואני לא יודע מה קורה שם, אבל זה נראה
לי... כואב הלב לראות אותו.
אני לא חושב שהוא בנוי לזה, אני לא חושב שהוא יצטרך לקחת את התפקיד, זה לא בריא לו, מבחינה נפשית אני חושב.
זה שלו, אף אחד לא יכול לדעת לו בזה.
נכון, ועדיין אני רואה אותו מבחינת האמירות שלו כל שבוע. הוא אומר, אין פה שחקנים שרוצים להיות פה, כולם רואים זה, אני אעלה רק עם חיילים. בסוף גם בתור מאמן אתה צריך להקנות ביטחון לשחקנים שפה. המצב, הם צריכים להוציא את הקבוצה מהבור הכי גדול שהם היו בו כנראה מאז עזיבת גיא דמק כנראה.
תזכיר לי מי היה בין לבין?
בין גיא דמק לחוגג?
לא, בין מזרחי, מי היה לפניו? היה מאמן צעיר.
גל כהן, שימן... הוא עכשיו העוזר מאמן של יוסי מזרחי.
אני אומר לך שבמשחק, אני חושב היחיד שהוא אימן, הם נראו הכי טוב השנה.
אני איתך, אני ממש איתך. שמע, בגדול, בפורום של ביתר, בפורום של אוהדי ביתר, הם חושבים שזה גדול ליוסי מזרחי, שהוא לא צריך לקחת את התפקיד הזה, שזה סתם הורס לו את השם במועדון, שלא באשמתו, כי הוא בסוף בא על מנת להציל את המועדון. זהו, זה נראה שהם עובדי עצות, זה נראה שגם במועדון עובדי עצות כבר. קריאה
פחה. כאילו, כואב לדבר על ביתר מקצועית בגלל כל מה שקורה להם, ואתה אומר, טוב, זה יוסי מזרחי, ואתה יודע, ואתה רואה את כל הכאב לב הזה, ובאמת מה שהם עוברים, כאילו מאוד קשה באמת לחפור מקצועית, כי שום דבר שם לאחרונה לא מצליח להגיע לעניין מקצועי. זה כל הבלגן הזה, גם עם האוהדים, אנחנו, אתה יודע, עם כל הבלגן הזה של חוגג, אנחנו שוכחים שעוד בתחילת שנה היה את כל הבלגן הזה עם האוהדים, עם כן פירוק לפמיליה, לא פירוק לפמיליה, והם כל פעם מתחילת העונה, מאז שחוגג הגיע, הם עוברים טלטלה, אתה יודע, זה כל פעם משהו אחר, ואני מקווה שאיכשהו הם הצליחו לצאת מזה, אתה יודע, ביתר זה קבוצה שאנחנו צריכים פה בליגה הזאת, ובאמת מפחיד לראות את ביתר נכנסת למאבקי תחתית, בתור קבוצה שלא יודעת מה זה מאבקי תחתית, זה פתאום מאוד יכול, אתה יודע, לשבור אותה, גם זה קרה עם הפועל, כל העניין הזה של... טוב, היא לא תירד, טוב, היא לא תירד, ובסוף היא יורדת. חייבים למצוא פתרון כבר בשבוע, שבועיים הקרובים ביתר. חייבים.
אני אגיד לך את האמת, אולי ירידת ליגה יהיה פתרון. הבנה שלא הכל בסדר בצורה טוטלית, והתרסקות במרכאות, נקרא לזה ככה, וסוג של בנייה מחדש. אבל אמרת שבאמת קשה לדבר על המקצועית, כי זה מאוד מאוד... טראומטי, ממש טראומטי מה שקורה שם, אבל מקצועית, אתה מסתכל על בחירת הזרים, בחירת השחקנים, אין שחקן אחד בסגל שרץ לשטח, כל השחקנים רוצים כדור לרגל, אחד, אין אחד שיודע לחקור את השטחים, זה פשוט, הכל שם נבנה כל כך עקום וכל כך מסורבל,
מגדל בבל הפוך.
ממש מגדל בבל הפוך.
כי במקום לעלות למעלה, הם יורדים למטה.
זה נראה גם ששחקני הגנה הם לא, כאילו מה זה נראה? שחקני הגנה הם לא בדיוק גם שחקני הגנה, אז אתה אומר, טוב רגע, איפה הנקודות חוזקה? איפה הם יצליחו, מאיפה הם יצליחו להביא את הנקודות, אתה באמת לא מצליח לראות, כי הם לא כובשים בהתקפה, קישור זרגרי לא מצליח לתרגם את הפוטנציאל המדהים שלו בקבוצה כזאת, וההגנה רק נופלת, אם זה עם קריאה ועם חוג'ה, אז באמת קשה להבין איפה נקודות החוזקה של ביתר, לעומת קבוצות אחרות שמתמודדות איתה.
אין לה כרגע, אתה באמת מסתכל על הסגל, ואתה רואה שבכל חוליה שלה, יש יותר חורים מאשר, מאשר פתרונות, וזה, אם אני עוד ביתר היום, אני צריך להיות מאוד 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 מוטרד לגבי המשך העונה, כי בקרבות תחתית, כמו שאמרת אלעד, ביתר לא רגילה לשחק אותם, לפחות לא בשנים האחרונות, והיא יכולה להסתבר שם קשות.
היא לא מוכנה מנטלית לזה, וגם אני אגיד לכם יותר מזה, עוד פרט שידיג את אוהדי ביתר, המחלקת הנוער שלה לא מצליחה להתרומם, זאת אומרת שגם שם אין לה מי לבנות כל כך, יש אולי שחקן שניים, אבל אין פה באמת עבודה עם ההשקעה של מחלקת הנוער, אין פה באמת בנייה לטווח הרחוק, וגם על זה, קבוצה שהצליחה להוציא שחקנים כמו עמית בן שושן ואלי דסה, ועוד רבים וטובים, כבר זה לא נראה שזה יהיה עוד פעם ככה בתקופה הקרובה.
יש לכם איזה שחקן באמת מהנוער שאפשר להגיד שיש מצב שהוא עולה ונותן איזה קיק לקבוצה, איזה זריקת מרץ, משהו?
חושב שרוי דוגה יכול
בדיוק.
לתת קצת יותר, הוא לא משותף כל כך, אבל הוא שחקן עם פוטנציאל מדהים, הוא שחקן קו שיכול לשחק גם 10, ורוי דוגה יכול להיות. ביחד עם ירדן שואה ולירן רוטמן, שדווקא במשחקים האחרונים קצת נראה הרבה יותר, נראה נקודות האור של ביתר, אני חושב שזה שלישייה שהם יכולים להריץ כדי לסעוד.
אני אוהב את לירן רוטמן, שחקן שאני מאוד אוהב, יש לו גישה התקפית, גישה חיובית, הוא אוהב לרוץ קדימה, הוא לא אוהב לברבר, להתעסק יותר מדי מכדור, פשוט רץ אל כיוון השאר, אני אוהב שחקנים גישה כאלה, וזה גם נראה שמיכאל אוחנה אולי מתחיל קצת לחזור לעצמו בתקווה, כי הוא באמת אחד השחקנים היותר מוכשרים בארץ, כשהוא בריא, או כשיהיה בריא. אתם רואים את ביתר שורדת בסופו של דבר?
תשמע, אני אמרתי עליהם תחילת עונה, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אמרתי עליהם מקום 12, עוד לפני כל הבלגן.
אני הייתי אופטימי, הייתי בטוח שהם יסיימו פלייאוף עליון.
אני לא ראיתי את זה קורה מההתחלה, הבניית סגל מההתחלה הייתה נראית לי לקויה ברמות, בוא נראה אם אני צודק, אני מאחל להם מקום יותר גבוה מ-12 מן הסתם, אבל בוא נראה, אני ממשיך עם האימור שלי.
אני לא חושב שהם ירדו, אני חושב שיש שלוש קבוצות בליגה שהן קצת יותר חלשות מהם.
מסכים. נמשיך הלאה?
כן, כן. בוא לחיפה. וזהו.
כן, אני חושב שבכל דמנו קריית שמונה, אתה מדבר עליה במחזור הבא, מבטיחים לכם מועדי קריית שמונה הרבים שיציפו את הפודקאסט בשאלות. וואלה.
כן, כן.
שפה. הם אחים?
לא, הם לא אחים, תתפלא. אבל שניהם קריית שמונאים. קריית שמונאים אומרים? איך אומרים?
וואלה, לא יודע איך אומרים. קריית שמונאים נשמע לי סבבה, אני זורם לך קריית שמונאים. תשאל אותם אם קריית שמונאים. אז אוקיי, בהצלחה קריית שמונה, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה.
שתי הקבוצות המאכזבות לדעתי, אחת שבמקום האחרון בטבלה, מול אחת שלא מצליחה, עם ניצחון אחד בעשרה משחקים. אני חושב, ואמרתי את זה גם בטוויטר, צייצתי אצלי, שהפועל חיפה הייתה בתחילת עונה, הסתמנה כסוס השחור, כקבוצה שיכולה לעשות צרות לכל אחד, כקבוצה הכי מפתיעה, שיכולה להתחרות על הפלייאוף העליון, יכולה להתחרות על אירופה, ומאז השלושה משחקים, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הם פשוט בקריסה טוטלית, מה שקורה עכשיו בבני סכנין דרך אגב, ואני רשמתי שם, שההוכחה לזה, זה לא הוכחה, אבל זה נראה כאילו, קבוצה הצליחה להגיע למקומות שהגיעה להם בתחילת עונם, בגלל הלוז שהיה לה, שהמשחקים אצלה, שלושת הרצף המשחקים הגיע אצלה בשלב די מאוחר בסיבוב, ומאז השלושה משחקים הם פשוט בקריסה, הם לא מצליחים להתרומם.
כן, אני חושב שהפציעה של אלון תורג'מן גרמה להם לטלטלה מאוד גדולה, וגם אתה יודע, זה קרה הפציעה שלו ביחד עם המקרה המצער של חנן ממן, הכל כזה בא להם ביחד, ופתאום הרצף משחקים שהיה יותר קשה, ואני חושב שפה המפלה העיקרית. כרגע אני חושב שגם נגד הפועל, גם במשחק האחרון, מבחינת כדורגל הם בין הקבוצות היותר חלשות בליגה, הם משחקים כדורגל מאוד מאוד שבלוני ואפור, בלי שום רעיונות, ואני מקווה בשבילם שהם יצליחו לטעל את ה... אתה יודע, לא להיכנע, לא להתקרב לקרבות תחתית האלה, כי בסופו של דבר הם יכולים, בקצב הזה הם יכולים להגיע לשם.
ותגיד לי, מכבי פתח תקווה, עזוב אותם רגע, ניר קלינגר, מה הסיפור שלו? למה כל הזמן הוא נמשך אל הכדורגל השלילי הזה? למה תמיד זה נראה אותו דבר אצלו? אולי עונה אחת הייתה לו שהוא שירק כדורגל קצת אחר, זה תמיד נראה ש...
העונה הזו הייתה באפריל חיפה.
נכון, נכון, נכון. אבל זה נראה שהוא ממש מאוהב בתפקיד של האנדרדוג, וזה שכולם שונאים אותו, ושכולם מתנפלים עליו, כאילו זה משהו אפילו מנטלי, זה האישיות שלו נראית מורכבת מהמון ציניות וסרקסטיות ולא יודע, וסלידה אפילו במשחק, הקבוצות שלו פשוט נראות רע, זה לא כיף לראות אותן.
זה מרגיש כאילו, קצת הוא מנסה לסבך את עצמו, זה מרגיש כאילו הוא רוצה לעבוד תחת לחץ, ואתה יודע, זה תמיד, אוהדי הפועל תמיד היה את, שהוא היה בהפועל, תמיד היה את השיח הזה של, היה תחושה של הוא רוצה, טוב, טקו, בוא נשאיר את זה על טקו, רק לא נפסיד, אין לי בעיה עם טקו, רק לא נפסיד, וזה נראה אותו דבר עוד פעם, תשים לב במשחק את לפני יומיים, במחצית הראשונה, הפועל חיפה החזיקה 52% בכדור, במחצית השנייה 73%.
וואו.
כן. זה כאילו מרגיש שהוא באמת, הוא כל הזמן מפחד, הוא מפחד לצאת קדימה, ובסופו של דבר ניר קלינגר זה מאמן שאני כן התחברתי אליו בתור רועד הפועל, אבל תשמע, זה כאילו מרגיש, הוא באמת מפחד. עכשיו, בהפועל אני עוד מצליח להבין מאיפה הלחץ הזה הגיע, אתה יודע, זה קבוצה גדולה עם הרבה עדים, אתה מפחד ליפול למקומות שהם לא מקומות עם קבוצה כזאת. אבל אני אומר, אתה מקום אחרון, אתה 4 נקודות מחוף מבטחים, אתה תשחק כדורגל, תעלה עם כמה שיותר שחקנים התקפיים, אין לך כבר מה להפסיד, אין לך לאן לרדת.
תעלה. לא, זה מדהים, זה מרגיש לי כאילו... שהוא לא יודע איך לחיות בלי חרב על הצוואר. כאילו, הוא צריך את החרב הזו, הוא צריך את, נכון. את הסכנה הקיומית הזו, בשביל להמשיך לשרוד עוד יום, וזה מחלחל לקבוצה שלו, וזה מחלחל לשחקנים, ומכבי פתח תקווה היא קבוצה ששופעת בכישרונות, והיא פשוט נראית רע, כמו שאתה אמרת, קבוצה שבאה לתיקו. לא
אני חייב לא להסכים איתכם, לגבי המשחק הזה ספציפית לפחות, חייב לא
okay,
להסכים
איתכם. יאללה, זה כיף לא להסכים.
אני הרגשתי שזה היה המשחק הכי טוב שקלינגר אימן מתחילת עונה, ואם אני לא טוב לא פספס אף מחזור, אז כאילו, למרות שהוא עבר קבוצה באמצע, אבל...
פספס 6.
הוא פספס מס... לא, בסדר.
על סמך מה אתה אומר את זה, עמית? אני מסתכל על נתונים, אני רואה פה XG... על
סמך המשחק עצמו.
שערים צפויים פחות מחצי, או 0.60 אני חושב.
על סמך המשחק עצמו, הפועל חיפה, הגולים שלה, לא הגיעו, תשמע, הפועל חיפה לא שיחקה טוב, נתונים לפעמים משקרים,
נכון, נכון.
חשוב גם להגיד את זה, והפועל חיפה לא נראתה טוב באותו יום, ומכבי פתח תקווה דווקא זאת שהייתה יותר מסוכנת במעברים, בהתקפות המתפרצות, הם היו נראים יותר טוב למק בנדה ועדני, עם שני מהלכים גדולים בגולים,
גם מוחמד בנדה,
גול חריג של בנדה, גם של אדני, שהוא עבר פשוט את לויטה, ומוחמד אינדי עם שני בישולים, שחקן שלא ראה דשא אצל גיא לוזון כמעט, במשחקים שהוא אימן, ומשחק לפני זה היה להם את מכבי חיפה, אחרי 4-0, קיבלו 4-0 בעשרה שחקנים, זה לא פשוט, אני דווקא חושב שזה היה המשחק הכי טוב שלו עד עכשיו,
אני מסכים איתך שזה היה המשחק הכי טוב שלו, הבעיה היא שזה היה דקה 50, דקה 60, הם באמת ב-60 דקות הראשונות, 55 דקות הראשונות, הם היו באמת הקבוצה העדיפה על הדשא, אבל, ואז עוד פעם הוא נכנע בדיוק למה שאמרנו, לרדת אחורה, ללחכות, זה כאילו היה, זה הרגיש כבר, טוב, מתי הגול של הפועל חיפה יגיע ויגיע הטקו הזה? וזאת הבעיה של קלינגר.
השערה של בנדה הגיעה בדקה 50, נכון?
כן.
ושם בעצם, כמו שאמרת, הגיעה החזרה אחורה, מגדנה,
בנה מיוחמה, ויהיה בסדר. אני חושב שזה חייב להיות יותר מובן מאשר כשזה היה אצל הפועל. הקבוצה במקום האחרון, היא לא השיגה נקודות כבר תקופה מאוד ארוכה.
כן.
זה טיפה יותר מובן, אני לא חושב שזה היה באמת משחק רע שלו, אני לא חושב.
לא, חד משמעית, זה היה משחק יותר טוב שלו.
אבל תראה מה אלעד אומר לך פה, 23% החזקה בכדור.
זה לא אומר כלום, אתה בתור מי שהאידול של אצלך זה מוריניו.
אני עובר רבולוציה, אני אומנם מואב ומוריניו, אבל אני מתחיל להריץ מיום ליום את פפ גוארדיולה ברמות שאתה לא יכול להבין.
אני גם יותר בצד של מוריניו האמת מהצד של פפ.
אני אוהב את מוריניו בגלל התשוקה הזו שהוא מוסיף, והתחושה שהוא נותן לך כאוהד וכשחקן של כולם נגדנו ובוא נראה להם, אני אוהב את הגישה הזאת.
אז מה זה שונה מקלינגר?
אבל איך זה שונה מקלינגר? כי מוריניו, למרות הגישה הזו, ולמרות המון המון סטיגמות, הוא לא מאמן הגנתי. נגד קבוצות שעדיפות עליו בהרבה, כמו ברצלונה ההיא, הוא פחד, וזה מובן לחלוטין.
לא, אבל אתה דיברת על משחק הגנתי.
לא, אבל
מוריניו... על החלקה בכדור.
שים לך עכשיו במסך, משחק של מילאן, אוקיי? בו משחק של רומא, אני אומר לך שהאוהד הניטרלי ייהנה יותר מרומא. הקצב הרבה יותר גבוה. מוריניו הוא מאמן שמאמין ברחבה לרחבה. יציאה כמה שיותר מהירה להתקפה.
הוא הפילוסופיה הכי גדולה של מוריניו, זה אני לא אחזיק בכדור, אני אתן לך להחזיק בכדור, אבל אני אחליט איפה אתה תחזיק בכדור.
נכון? איפה אתה תאבד אותו.
נכון? ורומא שלו מוצאת המון שטחים מקדימה, האוטובוס הזה שהוא נהיה בעצם הסמל סטטוס של מוריניו הוא חוטה, זה ממש חוטה לו.
זה מאוד לא נכון.
זה ממש לא נכון, ומי שראה את ריאל מדריד הגדולה שלו וצ'לסי הגדולה שלו, הוא מאמן שנותן חופש יצירתי בלתי נגמר לשחקנים ההתקפיים שלו, וגם לשחקני הקישור וההגנה, פשוט החשיבה שלו היא אחרת, וצריך להבין אותה.
בואו נחזור למחוזותינו.
כן, כן. השוויית לי פה את מוריניו לקלינגר, אני מכן לצלחה הזה.
אני לא השוויתי, אני רק בהחזקה בכדור.
הגבלה, הגבלה. נמשיך הלאה, יש לנו שני משחקים אחרונים, הפועל חדרה נגד אשדוד, ובסוף ניגע במכבי נתניה נגד סכנין. תחילה חדרה.
חדרה מרמנטיני חוזר לעצמו, אפשר להגיד. מתחיל לתפוס קצב, השחקן בתחילת עונה היה בבעיות פציעות, היה את הסיפור עם האנטריקוט, עם הסטייק, שניסו לרפא אותו רפואה אלטרנטיבית.
מה? מה הסיפורים האנטריקוט מסטייק? מה אנחנו מדברים?
שהוא על מרמנטיני, על הכוכב של חדרה.
לא, אותו אני מכיר, מה קשור סטייקים? תסביר לי מה הסיפורים
מסטייק. היה תקופה שהוא היה פשוט פציע ממש, בתחילת העונה.
כן.
נפצע, חזר לשחק, נפצע שוב, ממש רצף כזה, והם הלכו לרפואה אלטרנטיבית, אמרו לו לשים סטייק על האזור הכואב, הוא פשוט יספח את כל הכאב אליו.
אוקיי,
מסתבר שזה עבד, כי פתאום אנחנו מקבלים מרמנטיני אחר לגמרי, את המרמנטיני של עונה קודמת, וזהו, הוא נראה ממש טוב, גם סטיבן אלפרד, החלוץ החדש שמחתימו עכשיו בינואר, כבר עם שער ובישול בשלושה משחקים, גוזלון ממשיך בעונה מעולה של גוזלון, גוזלון עלה מהספסל, יש לו לדעתי משחק הראש הכי טוב בארץ לחלוץ, עוד גול בנגיחה, והגול הרביעי שלו כבר בנגיחה נראה לי העונה, זהו, הם נראים טוב, חדרה נראית טוב כשהיא יוזמת ושהיא מנסה לתקוף, היא נראית טוב, גם לדעתי יכולה להשתחל לפלייאוף העליון, לסיים שם מקום חמישי שישי בכיף.
אפשר להוציא את האשטאג בטוויטר חדרה חוזרת?
אני חושב שעוד לא, אבל הם בדרך הנכונה, אני חושב שיש הרבה פוטנציאל בחדרה, דווקא בעונה כזאת שהכל צפוף כזה, וניצחון אחד מעלה אותך לפלייאוף עליון, וניצחון אחד, והפסד אחד מוריד אותך לקו, אני חושב שזה שתי משחקים, שלוש משחקים טובים של חדרה יכולים לעשות להם, ויש להם, יש להם עם מה לעשות את זה.
קיבלתי פוש שבואצ'י קבע שבור גאנה, שתדעו. מול יקומור, הם כרגע בפיגור 2-1, בואצ'י כבש את השער המצמק. בואצ'י של ביתר.
זה טוב לביתר, טוב לביתר.
טוב לביתר, שיש בו ביטחון.
בדיוק, בדיוק.
בנוגע לאשדוד, יש להם לדעתי שני כוכבים מהם שמעל הקבוצה, חמודי כנען וקני סייף.
חמודי כנען, תזכיר לי, הוא עדיין שייך למכבי חיפה שהוא עבר לאשדוד?
לא, הוא עבר לאשדוד, היה גם בלגן בגללו בין מכבי חיפה לדודו דהן, היה תקופה שהקבוצה לא הסתדרו, הקבוצה והסוכן לא הסתדרו ביניהם, מכבי חיפה התרחק כמה שחקנים שלו, הוא התרחק
ממכבי חיפה. עכשיו אשדוד דורשת 14 מיליון שח למי שתרצה לרכוש אותו? זה סכום הגיוני בכדורגל שלנו? מה זה 14 מיליון שח?
זה כמעט קצת פחות מ-3 מיליון אירו, 3 מיליון דולר, קצת פחות מזה. אם זה ריאלי, אפשר להגיד, תשמע, זה בסוף אנחנו רואים שהבאדה נמכר ב-5 מיליון אירו לחול, ושמנור נמכר בערך באותו סכום, זה קורה, זה קורה, ואם לדעתי זה פה בארץ, לדעתי יעיפו אותו לחול, יש קבוצות שהתעניינו בו לדעתי, השחקן לא הצליחו, חדרה לא הצליחה להוציא לו את הרגל, את הכדור מהרגל, אם לא לקחו לו את הרגל על הדרך. כאילו, לא פאול?
דיברת מקודם על הפוטבול מנג'ר, אז אני חושב שהוא המצ'אלה הקלאסי. חמודי כנען.
חמודי כנען? הוא שחקן נהדר, אני אראה... סיכרתי את אשדוד, אני חושב, לפני שתי עונות, והוא באמת כישרון נהדר. אבית מחייך שם, אני יודע למה הוא מחייך.
אני מדבר את התקופה, כן.
כן, כן, תקופה מוזרה. איך היה אוס בילו, אגב, אם מישהו מכם ראה את המשחק, אני לא ראיתי, לכן אני שואל.
הוא נכנס כמחליף.
כן, אני יודע.
הוא לא פתח, לפעמים הוא פותח, כשהוא... אני חושב שדווקא
כשהוא פותח... הוא מאוד מוכשר, אני מאוד אוהב
את הסבילו. מאוד מוכשר ומאוד לא צפוי לטעמי.
לא יציב או לא צפוי?
לא צפוי.
או גם וגם? לא צפוי.
בגדול גם וגם, אבל הוא יותר לא צפוי מלא יציב. בשביל יציבות אתה צריך לראות דשא כל משחק, לא תמיד קורה אצלו. אני חושב שכשהוא משחק הוא לא צפוי, והוא יודע לחתוך משמאל לימין ומימין לשמאל, ואתה לא יודע מה נתיב הפעולה הבאה שלו, ממש כמו כן נסעף לטעמי. פשוט באגף השני, מדהים, 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 מדהים. קני סייף גם כן חווה רנסנס בחווה, רנסנס באשדוד, הוא לא יישאר שם כנראה בעונה הבאה, כמעט בוודאות, וכל מי שתיקח אותו בליגת העל, תרוויח ברמות.
שחקן נהדר.
אני ראיתי כבר עכשיו דיווחים על שמכבי תל אביב רצתה אותו.
נכון, נכון.
מכבי חיפה ובאר שבע, שלושתם רצו אותו.
כל מי שתיקח אותו תרוויח, שחקן נהדר.
לא רואה זה, אבל קורה בינואר. לא רואה זה, אבל קורה בינואר. רק בקיץ.
הניצחון אתמול של חדרה על אשדוד מוצדק בעיניכם?
תשמע, אשדוד לא יודעת לחזור מפיגור העונה. אשדוד כל פעם שהובילו עליה, לא הצליחה לנצח את המשחק. היא לא הצליחה אפילו להוציא טקו.
וואלה.
כן, וברגע שחדרה עלו ליתרון מהיר, יונתן כהן גם אמר את זה בשידור, וזה כנראה...
נגמר הסיפור.
כן. וראינו את זה, כי הגול היה בגול הסיום של גול ה... הגול של גוזלן היה בדקות די מאוחרות במשחק, אני לא זוכר בדיוק מתי, 70-80 כזה, וואו, 87, נראה לי.
87.
וואו, 87. זיכרון, זיכרון, שתדעו זיכרון, מי שלא רואה אותי עכשיו. זהו, קפץ לי פתאום, אמרתי, 87, אז זהו, זה היה באוויר, זה היה באוויר, זהו.
אני חושב שאשדוד היא בין הקבוצות ש... אני חושב שבסופו של דבר היא כן תעשה פלייאוף עליון, לדעתי. ביחד עם קריית שמונה, זה יהיה החמישית-שישית. פשוט כי אני מאוד מאמין ברן בן שמעון, אני חושב שתמיד הוא רוצה, לא משנה מה, הוא רוצה לשחק את הכדורגל האטרקטיבי שדיברנו מקודם, הוא בחיים לא מחפש להצטופף ולהגן, הוא תמיד רוצה כמה שיותר לשחק שמח, וששחקנים שלו יחייכו. אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא בין המאמנים הכי גדולים בארץ כיום, ואני חושב שהרבה בזכותו זה יהיה פלייאוף עליון השנה.
אני חושב שהערכת החוזה של בחר היא בעצם סימן שאם יהיה מאמן ישראלי זה יהיה רן בן שמעון לנבחרת.
כן, אתה רואה את זה קורה? את רן בן שמעון לנבחרת?
אם יהיה מאמן ישראלי זה יהיה חייב להיות רן בן שמעון. למרות שאמרנו דעתנו, אני ואתה ניסים, אבל...
מה זה?
שהנבחרת צריך לשחק לדעתנו על תוצאה, ולא על משחק כדורגל יפה, וככה בעצם נצליח עם רוני לוי. אני הבאתי את הרעיון, אתה הסכמת עם שינית הדעה שלך.
אני רוצה את ביוקוביץ', סתם, לא רוצה את ביוקוביץ', אבל אולי אני רוצה את ביוקוביץ'.
את ניר או את אייל?
את אייל. אני רוצה לנסות, מה אכפת לכם? כאילו, בוא נראה מה יקרה.
אני תמיד אמרתי שאני גם חושב שאייל ברקוביץ' ובוא נגיד שאם אתה שם סטייל ברדה דראפיץ' אתה עושה ברקוביץ' מישהו, אני חושב שזה מאוד יכול לתרום לנבחרת.
אני לא אומר את זה בעד ברמה מוגמרת, אבל אני חושב שזה יכול להיות ניסיון מעניין, ואין לנו, האמת, יותר מדי מה להפסיד, כי כל הגרלה קלה בסוף הופכת להגרלה בלתי אפשרית, אז בואו ננסה. הלאה, נתניה סכנין, איגור זלטנוביץ', כובש את השער היחיד לזכות נתניה, המשחק היחיד במחזור בו נכבש אך ורק שער אחד, נכון? כן.
סכנין היא הקבוצה היחידה במחזור שלא כבשה.
יפה, כן. וזה המחזור הכי פורה העונה, נכון?
הכי פורה, 23 גולים. המחזור קודם היה 22, הוא היה הכי פורה לפני שבוע.
יפי, יפי, אנחנו מגמת שיפור מתמשכת.
כן.
בני לם, אני יודע, עמית, שאתה מאוד מאוד אוהב את מה שהוא עושה בנתניה. המשחק אתמול ממשיך את הקו החיופי, או שזה המשחק פושר של נתניה?
תשמע, נתניה, יש, נתניה כמו מיסטר ג'קיל ומיסטר רייד, ממש ככה. נתניה כשמשחקת במערך של ארבעה בלמים, ארבעה שחקני הגנה, סליחה, במערך של ארבעה שחקני הגנה, היא כמעט ולא ניתנת להצעירה, היא ניצחה ככה את מכבי תל אביב, הוציאה תיקו נגד באר שבע, עכשיו גם בגבי עד דקה מה-20, באר שבע, הצליחה למשוך את באר שבע עד דקה מה-20, והגול של סגי וחסגל בגבי, וגם במשחק האחרון, נגד סכנין, שיחקו בארבעה שחקני הגנה, ונראו מעולה, בני סכנין הייתה להם רק בעיטה אחת, שהיא בעצם מסוכנת, של בירם קיאל, שהוא אולי היחיד שהם תפקד כרגע בסכנין, וראינו פה בעצם משחק התקפי, משחק יוזם, משחק שלא מפחד, אם דיברת מקודם על מאמנים פחדנים, ושאין להם באמת האומץ הזה, בגלל שהם מפחדים מפיתורים, אתה לא רואה את זה אצל בן עידן, שהוא תמיד דורש מהקבוצה שלו עוד, הוא תמיד דורש מהקבוצה שלו לתקוף, ואם לא החמצות אתמול, היה שם איזה שלושה משקופים, שער שפסלו לאשכנזי, שעשה הופעת בכורה, זה היה נגמר הרבה יותר, זה היה משחק ששווה הרבה יותר.
איך היה באמת אשכנזי הופעת בכורה שלו?
אני רואה טוב, היה הגיע לשניים שלושה מצבים סוכנים, שער שנפסל, היה לו את זה, היה לו את זה במשחק הזה, הוא בא להוכיח, הוא בא לעבוד גם דוגמה, אני חושב שזה שחקן שמהווה דוגמה, אתה גם דיברת על זה הרבה בערוץ שלך ניסים.
אני אוהב אותו, הוא מבחינת אישיות, אני חושב שהוא בנה מקסים, ומצוען אמיתי שכל קבוצה, הלוואי ויהיה לה אחד כזה בחדר ההלבשה, הוא דבק כזה.
הוא מופת למקצוענות.
ממש, ממש, ואני שמח לשמוע שהופעת הבחורה שלו הייתה מוצלחת, ומה קורה עם סכנין?
רגע, רק עוד דבר לגבי כן. מכבי נתניה, mm-hmm. אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלה זה חלוץ בעצם, היא משחקת 4-3-1-2 יעלום, סוג של יעלום כזה, עם שתי חלוצים, עכשיו אתמול מי שפתחו חלוצים זה היה זלטנוביץ', שעם ארבעה שערים מתוכם שלוש בפנדלים, ציפו למשהו אחד ממנו וקיבלו משהו אחר, והחלוץ השני ששיחק הוא אביב אברהם, שהוא בכלל עוד קשר, אני חושב שהבעיה הכי גדולה שלהם כרגע זה חלוץ, אני חושב שהם חייבים להתחזק אפילו בשני חלוצים, והדבר שהכי בולט בעצם זה כמו שעמית אמר, שמשחקים בקו ארבע אז הם בדרך כלל משחקים ביעלום, שגם דראפיץ' בקריית שמונה וגם לפני זה הוא שיחק ביעלום, ופשוט היעלום הזה מצליח לשבור את הליגה הרבה פעמים. הרבה פעמים קבוצות לא מצליחות להבין מאיפה מגיעים אליהם ארבעה קשרים, זה הסממן הכי גדול לכדורגל ההתקפי שאנחנו מדברים, אז הם יוצרים עומק והרבה תנועות פנימיות וקצרות כאלה בקישור, וזה בעצם מה שנותן את המשחק האטרקטיבי שלהם.
תשמע, יש שם אסופת כישרון, מבחינת כישרון גולמי, שאין באף קבוצה בארץ, לפחות ככה אני תופס את זה.
נכון.
שממלאים את הנבחרת הצעירה, חלקם כבר עלו לבוגרת, אביב אברהם, אנחנו ראינו אותו בנבחרת הבוגרת, גויגון, שזה שחקן זר, בורגסינו, שזה שחקן זר, שכוביץ' גם כן, שחקנים זרים צעירים, שמבחינת פוטנציאל הם יכולים להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, וזה פשוט לא מתחבר, והרבה בגלל השינוי מערך, והרבה בגלל שהקבוצה עדיין לא נבנתה בצלמו ובדמותו של בני לם. אני חושב שעכשיו בינואר, עם החיזוקים הנכונים, הוא דרש בלם, הוא דרש חלוץ, אם יגיע אליו, הוא יהפוך את הקבוצה הזאת לקבוצה לגיטימית לפלייאוף עליון, אני אמרתי עליהם תחילת עונה פלייאוף עליון, אני מאוד מקווה שהם יגיעו לשם, קבוצה שראויה לזה, נטו בגלל סגנון המשחק, נטו בגלל הכישרון, ראינו אתמול את ברקוביץ' וראינו אתמול גם את גויגון שהוא הזכר פה, ואבו אל שייך בהחמצה גדולה בסוף, זהו, הם קבוצה מענה, ממש
מענה. הם הקבוצה שזה, הם הקבוצה השלישית שספגה הכי מעט גולים בליגה.
ומבחינת גיל, מבחינת גיל ממוצע, יש לך את זה?
שנייה, אני אגיד לך, אבל מה שאני יודע, שתי בלמים שלהם זה גנדלמן ורז שלמה, רז שלמה אחרי עונת אימים בהפועל תל אביב מגיע, ואתה רואה פתאום את הביטחון ואת השקט שהוא קיבל מהמועדון, ופתאום תענוג לראות אותו, לדעתי.
היום נתניה הודיעה שהיא רוצה להשאיר אותו, שהיא מעוניינת להפעיל אותו.
כן, ב-800,000 שקלים.
כן.
יפה.
זהו, ומבחינת סכנין, בינתיים ילד עד שימצא את הנתון על הגיל הממוצע של נתניה, אני אגיד שסכנין לא מצליחה להתאושש מהשישייה שקיבלה ממכבי חיפה, ומאז היא מדרדרת ברמות קשות מאוד, שלישייה מחדרה, הפסד גם לבאר שבע בליגה, השלישייה מחדרה הייתה בגביע עכשיו, הם אתמול לא הופיעו למשחק, והיום קיבלנו את ההודעה ששרון מימר פוטר, זהו. חיים סילבס כנראה כרגע המועמד המוביל לפי פרסומים בכל האתרים בארץ. חיים סילבס זה המאמן שנמצא הכי הרבה זמן על הגלגל, זאת אומרת שהוא המאמן הכי הרבה זמן בלי קבוצה כרגע בארץ. אורי גוטמן גם מוזכר, בוא נראה. אבל סכנין כרגע, אם היא לא תתחזק, זה לא ילך למקומות טובים. שרון מימר עשה באמת עבודה טובה בהתחלה.
יפה, אני אוהב את העבודה בלנדניה, את הליטוש של היהלומים הצעירים האלה, גם זרים, גם מקומיים, יהלומים, משחקים במערך יהלום, הכל כזה מאוד ציורים במכבי נתניה. יש לנו נתון, מיסטר לוי.
טוב, אז קודם כל, בני סכנין, אני חושב אני באמת לא מצליח להבין את הפיתורים האלה של בני סכנין. בסופו של דבר, מימר הוא המאמן הכי יציב שהיה שם בשנים האחרונות. אתה רואה הרבה מפלות וירידות
מאז מה קורה.
כן, ואני חושב שהרעיון שלו אתמול, זה מה שבעצם נראה לי קצת, הוא מאוד רמז על זה שהוא רוצה חיזוק ולא נותנים לו את החיזוק, ואני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה בעצם, כל החוסר שקט הזה בסכנין, אני חושב שאי אפשר לעבוד ככה, אני חושב עד שבא מישהו וסידר קצת את כל ההיררכיה בקבוצה, ואת כל עשה שקט במועדון, פתאום הוא הולך הביתה, וחבל.
בהחלט חבל. אפשר לעשות סדרת פרקים על מעמד המאמן בישראל ולמה לעזאזל ממהרים לפטר פה. והאמת שזה מעניין לראות באמת את ממוצע הזמן שמאמן ישראלי נמצא בליגת העל.
הממוצע? 5 חודשים.
וואו.
זה הממוצע. 5 חודשים.
יש לך מושג כמה זה באנגליה? סתם בשביל ככה מה...
לא, אבל אני פרק הבא, אני מבטיח שאני אדאג לכל 5 הליגות הבחירות.
5 חודשים, כל חצי שנה מחליפים משרה.
כמעט כל חצי שנה,
וואו.
כן.
וואו.
בפר קבוצה.
לך תעבוד ככה.
כן, לך תנסה לבנות משהו. לך תנסה...
אולי זה למה אף אחד לא רוצה לנצח, רק להישאר בחיים.
חד משמעית.
חברים, יש לנו מילות סיכום לפרק מצדכם, אנחנו פה סוגרים שעתיים מרתקות של כדורגל ישראלי, אני חושב ככה בנימה נקודתית ואישית, אני חושב שזה פעם ראשונה שהתעמקנו ככה במחזור ספציפי ובמה שקרה באותו מחזור, אני אישית מאוד אוהב את הקונספט הזה, ואם אתם אוהבים המאזינים, נשמח לשמוע מכם פידבקים על הקונספט החדש, אנחנו בונים פה איזה משהו שירוץ קבוע, ככה כל שבוע, כל מחזור. איך אתם מסכמים את המחזור הזה ואת הפרק הזה, עמית ואלעד לוי?
אני חושב קודם כל, כמו שאמרנו, זה המחזור הכי פורה, הלוואי שיהיה לנו עוד מחזורים כאלה, זה המחזור הכי פורה שהיה לנו בליגה, היה המון על מה לדבר. אני חושב שהנקודה שעולה בעצם מהמחזור הזה, זה מי יעצור את מכבי חיפה, ובקצה השני, מה יהיה עם קלינגר ופתח תקווה, איך זה באמת יצליח, איך הוא יצליח להשאיר את פתח תקווה בליגה. זה, וזהו, אני חושב שהיה לנו מחזור מאוד מרתק, אני מקווה שממחזור למחזור נתעסק פחות בדברים שהם שיפוטיים ויותר בדברים שהם מקצועיים, וזהו, בסך הכל.
נדר.
אם נאהב את זה או לא, זה שלנו בסוף, הכדורגל הזה.
בדיוק, בדיוק.
והוא ראוי לבמה, לא משנה איך הוא נראה. ואני מאוד שמח שעשינו את הפרק הזה, אני מאוד מקווה שגם המאזינים שלנו יאהבו אותו, ושנוכל, כמובן רק אם אתם אוהבים, אנחנו נוכל להמשיך עם הקונספט הזה, לטווח הרחוק. זהו, רק משפטים אחרונים, שוב, מי שעדיין לא הצטרף אלינו לערוץ הטלגרם, זה הזמן, ניסים חליבה, The Football Desk, גם בפייסבוק, ובכל הפלטפורמות, אנחנו מחפשים ספונסרים, בנינו חבילות מאוד מאוד משתלמות, חבילות שעשו טוב גם לנו וגם לכם, מי שרוצה להגיע לאוזניים של אלפי מאזינים, מי שרוצה להגיע לעיניים של עשרות אלפי קוראים, אנחנו המקום הנכון, וזהו.
נהדר, נהדר. חברים, תודה רבה לכם, היה פרק מרתק, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא, או בפרק הבא, של פודקאסט, בפרק הבא, של פודקאסט דסק הכדורגל. פרק הבא, אגב, להזכיר לכם, חלון העברות, ספיישל חלון העברות של ינואר, חלק ג', בואו נתמקד בבונדסליגה, הליגה האיטלקית, והליגה הצרפתית. תודה רבה שהאזנתם, עמית כהן, אלעד דוד, תודה לכם.
תודה לכם, תודה רבה.
ושיש לכולנו אך ורק בשורות טובות.